כאן רשת בית. קרן נויבך.
סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
בוקר טוב. אוסף אקראי למדי של כותרות מן הימים האחרונים. המשטרה עצרה תושב חדרה, בן 25, בחשד שהצית רכב של תושבת העיר, ככל הנראה על רקע ריב חנייה ביניהם. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד השוטר אילן מוסתקי, וזאת אחרי שאיים על צוות רפואי בבית חולים בזמן שקיבל טיפול. בין השאר הוא אמר, אין פלא שמרביצים לכם, יש לכם מזל שאני בלי אקדח, הייתי יורה בכם. בסרטון שמסתובב ברשת מאתמול נראים שני גברים באמצע הכביש מחוץ למכוניות שלהם בתנועות מאיימות זה מול זה. עד שאחד מהם חותך במהירות את הצמיגים של הרכב של האחר באמצעות הסכין שביד שלו. הגבר השני קולט שעוד רגע הוא יכול להיות הנדקר ולא רק הגלגלים של המכונית שלו ונסוג לאחור. וכך זה נמשך עוד ועוד ועוד רצף בלתי פוסק מבעבע מרושע של אלימות. הנטייה הראשונית של כולנו זה להרגיש טובים מאלו שמתועדים באותם סרטונים איומים או מאלה שמואשמים באלימות. אנחנו לא כאלו, אנחנו טובים מזה. אבל הנטייה הנוספת היא לרצות לראות מישהו שובר את העצמות לבחור האלים הזה בסרטון. שיהיה מישהו שסוף סוף ילמד את הבריון השכונתי לקח. שיהיה מישהו שיהיה חזק יותר מהבריון השכונתי. אולי זה הבריון השכונתי שיהיה בצד שלנו? אולי זה יהיה מישהו שיחליף את הבריון השכונתי? הנקודה היא שהרבה פעמים מהתחושה שלנו שרק עוד אלימות, חריפה עוד יותר, תרסן את אותה אלימות בלתי נסבלת. כי כבר הפסקנו לסמוך על המשטרה ועל מערכת המשפט, ויש לנו אפס ציפיות ממערכת החינוך, ששם הכל מתחיל. וזה רע מאוד, זה הכי גרוע. כי אובדן האמון במערכות האלו מוביל להתפוררות של החברה מבפנים, וזה מוביל בסופו של דבר לאנרכיה. כל אחד עושה מה שהוא יכול כדי להגן על עצמו. עין תחת עין תחת עין, עד שכולנו נהיה עיוורים. אז מה באמת ניתן לעשות? מה באמת אנחנו, שממש לא רוצים לשלוף סכין על אף אחד, וגם לא מסתובבים עם סכין, מה אנחנו יכולים לעשות? חוץ מלהוריד את הראש, ולא לריב עם אף אחד אף פעם בכביש. הדבר הראשון שאנחנו נעשה הבוקר זה להקשיב לכם, לחוויות שלכם, למה שלכם יש לספר על המצב הזה, למה שאתם חושבים שאפשר לעשות. אנחנו פותחים את הקווים בשבילכם, מ-11 הבוקר נדבר איתכם. אתם מוזמנים להתקשר מעכשיו למספר הבא, 054-960-0808. אני חוזרת, 054-960-0808. ולשתף אותנו בחוויות שלכם בכבישים וברחובות בתקופה האחרונה. ואנחנו נדבר איתכם, נשמע אתכם, המאזינים והמאזינות שלנו, אחרי השעה 11. עד אז, עוד לפני כן, שעה של סדר יום כרגיל, חדשות, גם על הקלות הבלתי נסבלת של אונס נערה בסיכון, גם על תפקיד של יועצים משפטיים, גם על המונדיאל, על החינוך לגיל הרך, הכל. מעכשיו עד 12 שכאמור בשעה השנייה אנחנו שומעים אתכם. לא הספקתם לרשום את המספר טלפון, אני אחזור עליו עוד מעט. העורכת מירית אושמה מיטרני, בהפקה דנית שוכרון ידידיה ושיר ליוויל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו מתחילים. לפני הכל, שלום לכתבנו ופרשננו לענייני צבא, רועי שרון.
שלום קרן.
עם סיפור בלעדי שאתה מביא ממש בדקות האחרונות. אנחנו מדברים על אזרחים בלי גבולות שעושים מה שהם רוצים, כאן זה חיילים בלי גבולות שעושים מה שהם רוצים.
כן, תקרית שעל פניו נראית מאוד חמורה, תקרית הלילה, כששלושה חיילים שמשרתים בשריון, חיילי מפקדה, לא לוחמים צריך להגיד, הם משרתים בגזרת עציון, כלומר אזור בית לחם, הם חשודים שבמהלך הלילה הלכו לעשות תג מחיר בעקבות מה שנראה הנקמה על חטיפת הנער הדרוזי טירן פרו בשבוע שעבר. הם יוצאים מהמוצב שלהם שבגזרת בית לחם, נכנסים לכפר פלסטיני ומיידים מטען חבלה מאולתר לעבר בית פלסטיני. המטען מתפוצץ או מתלקח, נדקת שם שריפה, אין נפגעים, נגרם נזק קל. והתקרית הזאת, את התקרית הזאת רואה אחד הפלסטינים, תושבי הכפר, הוא מדווח עליהם, עוקב אחריהם, הוא מזהה מאיפה הם הגיעו, או לאן הם הלכו, אנחנו עדיין לא יודעים את הפרטים האלה, מדווח עליהם לצבא. הצבא מגלה את התקרית הזאת דרך אותו פלסטיני שמדווח ומזעיק את המשטרה הצבאית שפותחת בחקירה. ואם לסכם, אז שלושה חיילי שריון, בני העדה הדרוזית, חשודים שבמהלך הלילה ידעו מטען חבלה מאולתר לעבר בית פלסטיני באזור בית לחם, ככל הנראה כנקמה על חטיפת הגופה בשבוע שעבר של הנער הדרוזי טירן פרו.
זה אירוע מאוד חריג, רואי, נכון? מאוד חריג.
מאוד חריג.
זה לא ברמת החייל שמדבר באופן לא ראוי, או... זה אירוע מאוד מאוד חריג.
מאוד חריג פעמיים, גם שחיילים הולכים לעשות תג מחיר, בזמן שהם בפעילות מבצעית, במוצב צבאי בשטחי יהודה ושומרון, וגם במתווה שלו. הם לא הולכים לרסס גרפיטי, הם לא מנקבים צמיגים, הם מכינים מטען חבלה מאולתר ומיידים אותו לעבר בית, זה מתווה מאוד חמור, אני לא זוכר
זה כזאת... זה התנהגות של פלנגות.
לגמרי פלנגות, ואני מבין שבצבא התעוררו בוקר לבוקר שחור בגזרה הזאת, מבחינתם גם הם לא האמינו ולא ציפו לכזאת תקרית. כמובן שמיד מערבים את המשטרה הצבאית באירוע כזה, והמשטרה הצבאית כבר או בדרכם למוצב הזה, או שהם כבר שם, עדיין אין לי את הפרטים האלה.
אוקיי, רואים, יהיו פרטים נוספים, אנחנו כאן.
כמובן.
תודה רבה.
תודה.
שלום לכן ביאר.
שלום קרן.
תשמע, אנחנו פותחים הבוקר מסיפור שאתה מביא כאן לראשונה, פרסום ראשון כאן אצלנו. אני קראתי לזה הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן לבצע אונס, ועוד אולי בנערה הכי פגיעה שאפשר לעלות על הדעת, נערה בסיכון, ואולי להימלט מעונש.
נכון, לצערנו נכון, אנחנו מדברים על חקירה שמתנהלת במשך כמעט חודש באזור הצפון, של פרשה מזעזעת, חשדות קשים מאוד לאונס אלים ואכזרי, שעל פי החשד ביצעו שני גברים, תושבי הצפון, בנערה קטינה בת 16 שמגיעה ממוסד לנוער בסיכון, עם רקע מורכב מאוד, והחקירה הזו בינתיים נמצאת בקשיים מאוד גדולים, ולא בטוח כמו שאת אומרת שבעצם הם ייתנו את הדין על מה שעל פי החשד הם עשו.
תתאר לנו את מה שאנחנו כן יודעים על האירוע הזה. אתה אומר מדובר בנערה בסיכון שברחה ממוסד שאליו היא הוכנסה תחת צו. נאמר, נערות ונערים בסיכון שמוצאים מהבית, לעתים הם עשו משהו פלילי, לעתים לא, אבל הם מוצאים מהבית תחת צו ומוכנסים לפנימיה כזאת תחת צו, זה אומר שהמדינה בעצם לקחה עליהם אחריות. המדינה באה ואומרת, אני עכשיו מטפלת בכם, אני אחראית לכם. לפניי לא טיפלו בכם כמו שצריך, אני עכשיו אטפל בכם, שמה אותה באותה פנימיה, ואז מה קורה?
נכון, בעצם היא נמצאת שם בשל צו של משרד הרווחה, לא עברה איזושהי עבירה פלילית בעברה, אבל בגלל נסיבות חייה, בסופו של דבר...
הוצאה מהבית בגלל נסיבות חיים, כן. זאת אומרת שוב, שהמדינה לקחה עליה אחריות בעצם.
נכון, והיא מתמודדת ונמצאת במוסד הזה, בשלב מסוים יוצרת קשר באמצעות אפליקציית היכרויות עם אותם שני גברים, ומספרת להם על הרצון שלה לעזוב את המקום הזה, למעשה לברוח מהמוסד שבו היא נמצאת. והיא מתאמת איתם שהם יגיעו לאסוף אותה מהמקום, והם אכן מגיעים, אוספים אותה משער המוסד, ואז בדרך, ברכב שלהם, בעצם שם היא עוברת את האונס האכזרי הזה, אונס שמלווה באלימות רבה, במעשי סדום, עד שבסופו של דבר הם משאירים אותה במרכזה של אחת הערים באזור, שם היא פשוט מתמוטטת. עוברי אורח מוצאים אותה, מבינים את המצב, מזעיקים טיפול רפואי ומפנים אותה משם, ואז למעשה נפתחת החקירה. חשוד ראשון נעצר כבר באותו הלילה, כבר בלילה שבו זה קורה, שבו הם מפנים אותה לבית החולים. חשוד אחר נמלט, הצליח להימלט במשך כמעט שלושה שבועות, ובסופו של דבר נעצר ביחד עם אדם אחר שככל הנראה סייע לו בבריחה הזאת שלו. ושניהם נחקרים. בחקירה שלהם בעצם הראשון תחילה שומר על זכות השתיקה, אבל בשלב מסוים הוא מודה בחלק מהדברים, אבל מכחיש שהיה אונס. הטענה שלו בעצם היא שהוא לא היה מודע לגילה של אותה נערה קטינה בת 16, שהיא הציגה את עצמה כמבוגרת יותר מכפי שהיא באמת, ושבעצם כל יחסי המין ביניהם היו בהסכמה, שלא היה כאן אונס, אלא משהו אחר שהיה בהסכמתם של שני הצדדים. יש כמובן הרבה סימני שאלה שעולים מהגרסה הזאת שלו, גם לגבי ידיעת הגיל שלה, כי לפי התלונה ולפי העדות שהיא מסרה, הדבר הזה בהחלט היה בידיעתם, וגם אפשר לשאול האם לא ניתן היה לצפות שמישהו ישים לב כאשר הוא מגיע למוסד כזה ואוסף נערה משאר המוסד. זה כמובן לא, יש שילוט, יש...
הם אספו אותה משאר המוסד, זה לא, כן, והם ידעו בדיוק מאיפה הם לוקחים אותה, ולכן הם ידעו בדיוק מה הרקע שלה, אוקיי, ומי.
נכון. וגם הייתה שיחה ביניהם, שבשיחה הזו גם הוחלפו פרטים אישיים, כלומר זה לא שהם נתקלו באיזשהו קורבן אקראי, אלא היה כאן איזשהו רקע מוקדם של שיח, ואולי לפי החשד גם ניצול שלהם את הסיטואציה, את נסיבות חייה ואת הסיטואציה שבה היא נמצאת, ואת המצוקות שהיא מתמודדת איתם בשביל לבצע את המעשים האלה. למה בכל זאת החקירה כאן נמצאת בסיטואציה שלא ברור האם היא תתקדם ולאן, מכיוון שיש קושי למצוא ראיות שתומכות בגרסתה של הנערה מעבר לתלונה ולעדות המפורטת שהיא מסרה.
מה הם רוצים? סרטון? מה? לא, אני באמת, אני שואלת מה הם רוצים? זה אירוע של אונס.
בעיקר דברים פורנזיים, זאת אומרת איזשהו ממצאים מהבדיקות שלאחר, שהיא עברה לאחר המעשה, אבל גם כאן, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, יש קושי, כי אם הטענה שלהם שהדברים בהסכמה, אז לא הכל הפורנזיקה יכולה לפתור, אבל כאן יש קושי מסוים, ואני יכול להגיד לך שיש גם התלבטות וכעסים בין הגורמים שחוקרים, בעצם על השאלה מה הרף הראייתי הנכון בשביל להגיש כתב אישום, בשביל שבסופו של דבר כן יעמידו לדין את מי שצריך לעמוד לדין, ומצד שני שהתיק הזה בסופו של דבר יתמוטט תוך כדי המשפט ויגיע לזיכוי. יש כאן גם קושי שנוגע למצב הנפשי של אותה נערה מתלוננת, בגלל שלא ניתן לבצע בגלל המצב הרגיש והעדין שבו היא נמצאת לפני האירוע הזה, וקל וחומר אחרי האירוע, קשה, לא ניתן לעשות באופן מיידי כל פעולת חקירה שרוצים, והכל נעשה מתוך כמובן רצון ומטרה לשמור עליה, אבל זה גם משהו שיכול להקשות, כי יש למשל, אני סתם נותן כדוגמה, אם היו רוצים לאמת ביניהם למשל, זה לא בטוח שאפשר לעשות את זה בכל זמן בגלל חשש למצבה הנפשי. מה שקורה אבל כרגע זה שהם, אחד מהם היה עצור תקופה יחסית ממושכת, אחר תקופה, זה שהיה בבריחה תקופה קצרה יותר, בסופו של דבר שניהם משתחררים לאחר שהשופטים בדיוני הערכות המעצר ככה פעם אחר פעם מטריעים בפני המשטרה והפרקליטה שמלווה את התיק, ואומרים שבסופו של דבר לא יהיה מנוס אלא לשחרר אותם, ואכן הרגע הזה בסופו של דבר הגיע, והם משוחררים למעצר בית, שזו אירוע דרמטי בחקירה שכזו, כאשר השניים כבר לא נמצאים בחזקת המשטרה. החקירה הזו נמשכת, אבל מרגע שהם לא במעצר אלא במעצר בית, זה כמובן מקשה מאוד על כל ההמשך, ומקשה לאפשרות להגיע לכתב אישום בסופו של דבר.
כן, יש פה משהו באמת מאוד קשה באירוע הזה, כי נערה שנמצאת בסיטואציה הזאת, שהגיעה למקום שהנערה הזאת הגיעה אליה, מן סתם היו לה פגיעות מיניות אחרות בעבר, זה דפוס של פגיעה חוזרת, זה אומר שהמקום לא טיפל בה כמו שצריך, לא ידע לתת לה את הקבלה, את האכלה, את מה שהיא הייתה צריכה, ולכן היא ניסתה לברוח, ואז היא בורחת שוב למקום שפוגע בה שוב פעם, ואז גם מערכות המשפט והחוק שלכאורה היו אמורות כאן לפחות להעמיד לדין את מי שפגע בשוב, לא מסוגלות לעשות את זה. כי החוק הוא בעייתי, וכי הרף הרעייתי הוא מאוד גבוה, וכי אין בתי דין מיוחדים לעבירות מין וכך הלאה. אבל בסופו של דבר הנערה הזאת נפגעת בפעם המי יודע כמה, על ידי מי שלקח עליה אחריות, המדינה.
זה קשה מאוד לראות מקרים שבהם יש נערים קטנים, נערות קטנות שהיה צריך לעזור להם, אבל בסוף אף אחד לא ראה אותן והן נפלו בין הכיסאות, וזה קשה עוד יותר באמת שיש מקרה שבו כבר היה ניסיון לעזור לה, כבר זיהו את המצוקה, ובכל זאת זה קרה במקום שזה לא היה אמור לקרות בו.
נכון, חד משמעית. חן, תודה לך על הפרטים האלה.
תודה רבה.
אנחנו לפחות נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור.
בהחלט.
נקווה שהוא יסתיים אחרת. תודה רבה.
תודה.
כמעט 10:20 כאן בסדר יום. שלום ליואב קרקובסקי.
שלום קרן, בוקר טוב.
בסדר, מה שלומך?
אני בסך הכל בסדר. עוקב בתשומת לב מאוד מאוד גדולה על תהליך הרכבת הממשלה, ואתמול הסכם קואליציוני שני שחותם בנימין נתניהו, הפעם עם סיעת היחיד נועם, מפלגה שאני לא יודע כמה כל הציבור מכיר אותה, כבר קדנציה שנייה בכנסת, מצטרפת בתוך הציונות הדתית, סיעה, רשימה שכבר התפרקה לשלוש סיעות שונות בכנסת, עוצמה יהודית, הציונות הדתית של סמוטריץ' ונועם, מפלגה מאוד שמרנית, ימנית, הומופובית, שזוכה לתפקיד, פעם ראשונה לתפקיד משמעותי בממשלה, סגן שר במשרד ראש הממשלה, שיהיה ממונה על רשות לשמירה על המורשת והזהות היהודית בתוך משרד ראש הממשלה, כולל נגיעה.
יהיה לו סמכויות של ממש?
הוא יקבל סמכויות במשרד החינוך, שתכליתן למנוע מעמותות שונות בעלות גוון ליברלי בינלאומיות שמגיעות היום לבתי ספר. אני מניח שמדובר על בעיקר עמותות שנחשבות לעמותות שמאל, שלא להיכנס לבתי ספר. זאת בעצם התכלית של העניין הזה, וזה הסכם קואליציוני שני, שימי לב, הראשון היה עם עוצמה יהודית, נחתם ביום שישי האחרון. בעצם כל זה נועד להלחיץ את בצלאל סמוטריץ' שעדיין לא חתם, אתמול נפגש לראשונה עם בנימין נתניהו מאז השבוע שעבר, אחרי נתק וחזרה לאחור של הליכוד בכמה וכמה סעיפים שכבר הגיעו אליהם להבנות, והעובדה ששני הפלגים האחרים מתוך הציונות הדתית כבר חותמים על הסכם קואליציוני, תכלית המהלך הזה זה להשאיר את סמוטריץ' לבד במהלך הזה, לנסות לקפל אותו בכוח בשורה של דרישות שעדיין יש לו, גם בנושא תיק הדתות, גם בנושא פיצול של המנהל האזרחי ממשרד הביטחון למשרד האוצר, וסמכויות בתחום ההתיישבות, וגם סמכות על החינוך הממלכתי דתי במשרד החינוך. יש לו הרבה מאוד דרישות. במהלך הלילה הושגו כמה התקדמויות, מהן אנחנו עוד לא יודעים, אבל שימי לב קרן, במסע ומתן הזה הוא בנוי באופן דו שלבי, בניגוד לדרישתן של השותפות הקואליציונות של נתניהו. נתניהו רצה לעשות הסכמי תפקידים רזים, ואז להתקדם להצגת ממשלה, ואת היתר, הדרישות לגבי פסקת התגברות, ושינויי חקיקה, ואולי ביטול הסעיף של מרמה והפרת אמונים, הדחת היועצת המשפטית לממשלה, חוק היועמ"שים, כל הדברים האלה היו אמורים להיות בהסכם הקואליציוני הגדול. את זה מבקש בנימין נתניהו לקיים על זה דיון בהמשך, אולי לאחר הרכבת הממשלה. השותפות סירבו לכך, אבל נתניהו מוביל אותם לשם, מעצם העובדה שהוא כבר חתם על הסכם קואליציוני עם שתי סיעות, והיתר מרגישות שהן מאבדות את הכוח שלהם בתוך המסע ומתן, כי הן מאבדות מאגרי כוח שהיה להם קודם לכן. אז לכן בעצם נתניהו גורר אותם למקום שאליו הוא רצה להגיע מלכתחילה, הסכם רזה, ורק לאחר מכן הסכם רחב יותר. אולי גם נתניהו מבין, שפגיעה בבית המשפט העליון יכולה לעשות לו בעיה בינלאומית גדולה, בזכות בית המשפט העליון שיש לו תדמית מאוד טובה בעולם. ישראל יכולה להמשיך לשלוט ביהודה ושומרון באופן שבו היא שולטת היום, ולכן החלשת בית המשפט העליון עשויה להיות עניין בעייתי, בדיוק כדי לממש את האידיאולוגיה של הקואליציה הנוכחית, ולכן נתניהו כנראה מבטא בהתנהלות שלו יותר זהירות מכפי שהיו רוצים השותפים הקואליציוניים.
מה לגבי הדרישה שהופיעה בהודעה הזאת שהליכוד הוציא בשבוע שעבר, שהיועצים המשפטיים יהיו משרות אמון? עד כמה זה היה איזה מין הודעת מסע ומתן כזאת בשביל להראות שגם הליכוד יכול או מה שזה לא יהיה, או באמת משהו שמתכוונים להכניס כחלק מצעדי הממשלה הבאה?
קרן, מכל הצעדים שאנחנו שומעים אותם עכשיו, במסגרת החלשת או ריסון, תלוי איך מסתכלים על זה, ריסון או ריסוק, מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט, נדמה לי שעל הסעיף הזה יש הסכמה מאוד רחבה.
של כל חלקי וזה הקואליציה.
וזה הדבר שעשוי להשתנות. סיכוי... של כל חלקי הקואליציה.
כלומר, יש סיכוי מאוד גדול שזה יקרה.
אם אני צריך לעמוד, מה יבוא קודם? פסקת התגברות או חוק היועמ"שים, לדעתי חוק היועמ"שים קודם. והוא נובע משתי רגליים. אחת, אני לא זוכר מעולם שיועץ משפטי של משרד מנע משר לעשות משהו בצורה קיצונית.
נכון.
אני לא זוכר דבר כזה, אבל
תמיד אפשר היה איכשהו לעשות. היועץ המשפטי אפילו היה מציע את הדרך החוקית לעשות אותו. כמו שראינו כמה וכמה פעמים.
מעקפים על מעקפים, נכון, אין סוף פעמים. בסופו של דבר, אני לא זוכר מהלך כזה, אבל יש כאן סיטואציה שבה גם הדיבור על החלשת בית המשפט מבצעת כבר מהלך של ריסון. את רוצה שאני אתן לך דוגמה? בעצם המטרה היא לרסן את מערכת המשפט מבלי לבצע באמת חקיקה. תראי, לגבי עידית סילמן לדוגמה, זה בגץ מאוד פשוט, שבגץ היה צריך לקבל עליו הלכה חדשה, כמו הלכת דרי פנחסי שלא כתובה בחוק. שחבר כנסת שזיגזג באופן שבו היא זיגזגה, לא יכול להתמודד לכנסת הבאה. זאת הייתה יכולה להיות הלכה פסוקה שבית המשפט העליון בשבתו כבגץ קובע, מבלי צורך להסתמך על ראיות משפטיות. אבל מאחר ששופטי בית המשפט העליון כבר מרגישים את רוחם הנושבת של הקואליציה הבאה על זנבם, אז לכן הם החליטו שלא להחליט בעניין הזה, ולא פסלו את סילמן מלהתמודד לכנסת הבאה. זאת בעצם רוח בית המשפט. הריסון כבר כאן, כך גם לגבי היועצים המשפטיים, הדיבור על כך מטרתו לרסן אותם. אבל לדעתי, מבין כל הסעיפים, זה הסעיף שיש עליו הסכמה הכי גדולה, והסיכוי שלו לעבור הוא הגבוה ביותר.
יואב, תודה רבה על העדכון הזה. שלום לעורכת הדין נורית אלשטיין, לשעבר היועצת המשפטית של הכנסת.
שלום וברכה.
אם אכן, מכל הרעיונות שמועלים כעת, זה דבר שייושם בסופו של דבר, וקרקובסקי שלנו מעריך שכן, ויועצים משפטיים במשרדי ממשלה, אמרנו אתמול, דיברנו, התחלנו לדבר על זה, בכל משרד ממשלתי יש יועץ משפטי. יהיו משרות אמון שכל שר ממנה לו את היועץ המשפטי שהוא רוצה למנות. זה בעייתי בעינייך?
מאוד. תראי, סליחה, יועץ משפטי ציבורי, יועץ משפטי במשרד ממשלתי, הוא שומר סף, הוא אחד משומרי הסף. הוא אמון על קביעת מגבלות הכוח, על קביעת הקווים האדומים. התפיסה שמותר הכל היא תפיסה שהיא נוגדת את שלטון החוק, והתוכנית שעומדת על הסטאף, אגב, זאת לא פעם ראשונה, זה מרחף בחלל כבר הרבה זמן, זאת תוכנית להחלשת הייעוץ הציבורי, כדי להסיר בלמים וחסמים, שהיועץ המשפטי הציבורי מחויב בהם. זה נובע מאיזשהו עיוות תפיסתי, שמתקבע כסוג של סיסמה וסיסמאות, שהן ריקות מתוכן, אבל מילים חוזרים על עצמם, חזור ושנו, משנות תודעה.
למה את מתכוונת? תסביר למה את מתכוונת.
כי על מה זה בעצם מבוסס? הטענה היא שבין עורך דין ולקוח מתקיימים יחסי אמון, זה נכון. אבל כשמדובר ביועץ משפטי ציבורי, השאלה מי הוא הלקוח? הלקוח של היועץ המשפטי לממשלה, וכל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה הוא הציבור. הציבור משלם את המשכורת, ולא השר או ראש הממשלה אישית מכיסו הפרטי, כמו שהוא משלם נניח לעורך דין פרטי כשהוא קונה דירה, או מתייעץ איתו בענייניו הפרטיים. היועץ אמור לסייע לנבחר הציבור להגשים את מדיניותו, אבל הכל במסגרת החוק והמנהל התקין. שלטון החוק, הדבר הבסיסי...
אבל אתה יודע, יגיד מי שיגיד, סליחה, השר או ראש הממשלה מייצגים את האינטרסים של הציבור. מה, הם לא מייצגים את האינטרסים של הציבור?
הם מייצגים את האינטרסים של הציבור עד שהם מועדים. והתפקיד של היועץ המשפטי הציבורי הוא למנוע את המידע.
ומועדים למעוד? הם כמעט תמיד ימעדו?
הם לא כמעט, אבל התפיסה היא שכשאתה שם כלב שמירה, אתה בעצם מגונן על מי שנבחר, על נבחר הציבור. תראי, המתח שבין האקזקוטיבה והמשפט הוא לא דבר שהוא חדש, הוא מתקיים כל הזמן, מכיוון שהאקזקוטיבה רוצה לשעות קדימה, להסיר בלמים, והמשפט שם אותם. הבלם הראשון הוא בעצם השלטון החוק, שהמשמעות שלו היא שוויון בפני החוק. אין לשר או לראש הממשלה, אין להם זכויות יתר. כולם כפופים לשלטון החוק. מה עושה היועץ המשפטי הציבורי? הוא נותן את הקווים המנחים, הוא בעצם מסביר פנימה, לכן הוא באמת יועץ פנימי. הוא לא אדם שנזכר מבחוץ שאין לו מגבלות, ההפך.
הטענה העיקרית של מי שמסנגר ומי שבא בעד הרעיון הזה אומר שהיועצים המשפטיים לא מאפשרים לשרים לעבוד. שהשרים באים לממש מדיניות, לא יודעת אם זה לבנות דירות, או להפריח את השממה, או להחזיר את המשילות ולהגדיל את המשטרה. והייעוץ המשפטי מונע מהם לעשות את זה, מלעשות את זה.
את יודעת, זאת דוגמה מצוינת כדי להמחיש שכשאומרים דבר לא נכון, שלא לומר שקר, הרבה פעמים הוא מתקבע והוא גם משנה תודעה. כי עובדה שאת שואלת אותי הרי לא בכדי. את שואלת מכיוון שאלו הסיסמאות שמופרכות. זאת זריעת חול בעיניים. אין שום בעיה במשילות. אין שום יועץ משפטי שבולם איזושהי מדיניות שהיא עומדת בכללי החוק והמנעד התקין. יש יועץ משפטי שחייב לעשות את מלאכתו כפי שהוא מצווה עליה, לשמור על שלטון החוק, לשמור על האינטרס הציבורי, כי הלקוח האמיתי שלו הוא הציבור, ולמנוע מצב שחס ושלום, מי שנבחר לתפקיד מועד בעניין הזה. עכשיו, נקודת המוצא איננה שכל דבר שהשר רוצה, בא היועץ המשפטי ושם לו חסמים, זה לא ככה. אני גם לא מכירה את זה. תראי, לפני שאני הגעתי לכנסת, הייתי מנהלת המחלקה למשפט העבודה בפרקליטות המדינה. הנושאים האלה עלו על שולחני תדירות. אני לא זוכרת שאי פעם נתקלתי במצב שיועץ משפטי מתוך איזושהי קפריזה עצר את השר מלהגשים את המדיניות שלו. מתי היועץ המשפטי נדרש לעניין? באותם מקרי קיצון שאני עדיין יהיו בשוליים ולא בהארדקור, במיינסטרים, כי לפעמים מתהפכת מדינה ודברים שהכרנו אותם כשוליים הופכים פתאום להיות ללגיטימיים כיוון שהם נכנסים לאמצע השורה ולא לקצוות. אני לא זוכרת שיש איזשהו יועץ משפטי ששם שם איזשהו חסם, זה ממש לא כך.
אז מאיפה זה נובע? מאיפה זה נובע לדעתך?
מפני שהמטרה איננה כפי שהסיסמאות עובדות, יחסי אמון, משילות, כל הסיסמאות האלו הן ריקות מתוכן, זה זריעת חול בעיניים. המטרה היא להחליש את הייעוץ המשפטי, מכיוון שכאשר אתה מחליש את הייעוץ המשפטי, אתה לא מרסן את הכוח. אתה לא כפוף לכללי הכוח, לקווים האדומים.
ואם יבואו ויגידו לך כך, אבל כך ננהל את החיים טוב יותר עבור האזרחים. זה הטיעון.
תראי, אם תשמעי, בואי, המרחק שבין גבולות המותר והאסור בדמוקרטיה לבין משטר טוטליטרי הוא לא גדול. באמצעים מניפולטיביים אפשר לבסס משטרים טוטליטריים גם בלי לקרוא לזה כך. אפשר לשמור על חופש הביטוי, אבל בעצם לא להגן על האזרח. לא להגן עליו באמת, מכיוון שאפשר להקים כאן איזשהו משטר שמתנהל בלי קווים אדומים. אז זה שאת שואלת אותי, את שואלת בצדק, יגידו לי, לא יגידו לי, נכון. אני לא זוכרת שאי פעם לייעוץ המשפטי היה איזשהו, הייתה אמירה שהיא זו שמנעה ביצוע מדיניות שהיא עומדת, בכללי החוק והמינהל התקין. ולכן אם לא רוצים את זה, אז לא רוצים את הטוב, לא שלא רוצים את הרע. אבל הכותרת היא, אנחנו עושים את זה כדי, אוקיי, כדי להגן על הציבור. אנחנו מסירים את הבלמים כדי להגן את הציבור, ואפשר לשנות את התודעה גם באמצעים כאלה. אנחנו יודעים שזה קורה.
עורכת הדין נורית אלשטיין, מי שהייתה היועצת המשפטית של הכנסת, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
כל טוב, תודה רבה.
תודה רבה. פרסומת ותכף נחזור. 10:37 כאן בסדר יום, אני חוזרת ומזכירה לכם שמ-11 אנחנו מדברים איתכם, המאזינים, על האלימות בכבישים, ברחובות, מה שהפך לחלק בלתי נפרד ממה שאנחנו רואים, גם במה שמציף אותנו ברשת, אבל אנחנו גם חווים את זה. כנראה כל אחד מאיתנו חווה את זה כך או אחרת. אז אנחנו רוצים לשמוע מכם, איך אתם מרגישים את זה. האם אתם חוויתם אירועים של אלימות בכבישים וברחובות? מה זה גורם לכם לעשות? לשנות את אורחות החיים שלכם? אתם מוזמנים להתקשר למספר הבא, 054-960-0808, ולשתף אותנו בחוויות שלכם בכבישים וברחובות בתקופה האחרונה, ואנחנו נדבר איתכם אחרי השעה 11. תתקשרו עכשיו, יענה לכם הצוות המדהים שלנו, שרק מחכה לטלפונים שלכם, אתם גם יכולים לשלוח וואטסאפ, ולתאר מה עבר עליכם ונחזור אליכם, ואת השיחות איתכם, כאמור, אנחנו נקיים אחרי השעה 11 כאן בתוכנית. עכשיו ממשיכים בעניינים של הבוקר הזה, נגיד שלום לשלמה טייטלבאום.
בוקר טוב.
כתב מקרו-כלכלה ומשרד האוצר בכלכליסט. בוא נדבר על הגיל הרך, גילאי מה שקוראים 0 עד 3, שזה לא 0, כי אף פעם אין 0, אבל התינוקות נולדים, חופשת לידה, בשלב מסוים מתחילים לשים אותם במה שנקרא המסגרות, כן? והנה יושב ראש יהדות התורה אמר בשידור אצלנו בכאן רשת ב' שצריך להחזיר את הפיקוח על המעונות של הגיל הרך למשרד הכלכלה אחרי שהועברו סוף סוף למשרד החינוך, ואנחנו שברנו את ראשנו וניסינו להבין למה, מה פתאום זה מעניין אותו כל כך.
אז אולי כדאי אפילו לרגע לדבר בדיוק מי שכבת הגיל שאנחנו מדברים עליה. אנחנו מדברים בערך על 550 אלף ילדים, זו הקבוצה. מתוכם רק 150 אלף נמצאים במעונות מפוקחים. שאר 400 אלף נמצאים או בבתים או במעונות פרטיים. וגם היחסים הפיננסיים בין ההורים לבין המטפלת לא קשורים למדינה. וגם כמובן שכל הנושא החינוכי והבטיחותי המדינה לא שמה.
כלומר, אנחנו מדברים על 400 אלף שחלק נמצאים בבתים, שזה כמובן, אומרים, הבית הוא כנראה המקום הטוב ביותר לילד בגילאים האלה, אבל יש אנשים שאין להם ברירה, כן? וחייבים לצאת לעבודה או מה שזה לא יהיה, ויש מספר מאוד גדול שנמצאים במעונות שבכלל לא מפוקחים.
כן, וזה... יש קצת רגולציה מאוד, מאוד זהירה לדבר הזה, אבל מכיוון שהמדינה לא מעורבת בצד התקציבי, אז גם כל שאר הצדדים לא מפוקחים. כי בדרך כלל הדרך של המדינה לפקח על נושא בטיחות, זה דרך זה שאומרים לך, אם זה לא יהיה מספיק בטיחותי, לא נעביר לך תקציב.
כן.
בכל מקרה, לגבי המעונות המפוקחים, ה-150 אלף תלמידים הללו, הוחלט
פעוטות,
להעביר אותם...
פעוטות, לא תלמידים.
פעוטות, נכון, כן. נכון, פעוטות. הוחלט להעביר אותם ממשרד הכלכלה למשרד החינוך. והמעבר הזה בעצם עשה רעש מאוד גדול בתוך הרשתות של המעונות. וכאן גולדקנופ בעצם מתחבר אליהם. וכשאני ניסיתי לברר אחר כך ביהדות התורה, הם אמרו לי, תראה, הדרישה של גולדקנופ הוא אמר אמירה. זה לא דרישה רשמית שלנו במסע ומתן. אין כאן שום דבר מפלגתי. ולהפך, זאת אומרת, החיבור הגיע כי גולדקנופ בכובעו הקודם, הוא גם כן מנהל רשת מאוד גדולה, רשת בית יעקב, שנראה לי ב-2019 התקציב עמד על קצת יותר מ-200 מיליון שקל שהגיע לרשת שלו, וכמובן ששאר מנהלי רשתות בקשר איתו, והם פנו ישר אליו, ויצו ונעמת, והם יש להם קושי מאוד גדול עם משרד החינוך מאז המעבר. הם מרגישים, בוא לרגע ניתן ככה ביטוי לתקופה שלהם, הם מרגישים שמשרד החינוך לא מבין מספיק אותם, מטיל עליהם דרישות בלתי סבירות, מבחינת בטיחות, מבחינת תכנים. הם אומרים, משרד החינוך לא מבין מערכת בית הספר, שהיא הרבה יותר גדולה, עם הרבה יותר תלמידים, והרבה יותר מתוקצבת, זה עולם אחר ממערכת המעונות המפוקחים. ויש קושי מאוד גדול בשנתיים האלה, קושי אגב שהרבה משרדי ממשלה מכירים, זאת אומרת גם במשרד האוצר מכירים את הקושי הזה. ואז השאלה מה עושים עם הדבר הזה. לחזור אחורה ולשים את זה במשרד הכלכלה ובמשרד הרווחה זה נראה כמו טעות, אבל מצד שני, תכן שיש משהו ממשי בקושי הזה שמתארים.
שמתארים המעונות שכעת... המעונות, אותה מעונות, מוביצו, נעמת, אמונה וכך הלאה, שבעצם מה שהם קובלים על כך, שמאז שהפיקוח עבר למשרד החינוך, נהיה להם מה יותר קשה להתנהל מהמשרד, המשרד לא מבין את הצרכים שלהם, על זה הקבילה? זה עניין
כן,
כלכלי, זה עניין חינוכי, על מה הם קובלים?
אני חושב שזה בעיקר רגולציה, כשאני, אתה יודע, מדבר איתם בסוף, מנסה להבין את הטענות המרכזיות, הם תמיד חוזרים על זה שיש... כל מיני, היה דרישות בטיחות שהם טענו שהן מופרכות, לדרישות כיבוי אש שמופרכות לגן של 7 ילדים, שהם העתיקו ישר דברים שנוגעים לבתי ספר של 1,000 תלמידים והכילו אותם על גנים. עכשיו, אני לא מורכה רגולציה, כן, אבל... אבל זה נראה כמו חיכוך טבעי. זאת אומרת, עצם החיכוך נשמע מאוד סביר, שעוברים מגוף לגוף,
כן.
יהיה חיכוך. השאלה איך עכשיו מטפלים
עכשיו
בזה.
עכשיו איך פותרים את זה, בדיוק.
כן, עכשיו, אני לרגע כאילו, מה נמצא כאן באופק, ברקע, ומה במשרד האוצר דואגים? ברקע כל הזמן נמצא הסיפור הזה, האם מדינת ישראל הולכת למהלך של עלמה מלאה של החינוך לגיל הרך, והולכת לתקצב בתקצוב מלא מ-0 עד 3. שזו דרישה שהרבה מאוד מפלגות הביאו, גם משמאל וגם מימין, גם הליכוד, גם העבודה. דווקא החרדים עצמם, באופן מעניין, לא העלו את הדרישה הזאת. אולי בגלל שהם כבר כעת נהנים עם סבסוד מאוד גדול. 50% מהסבסוד הולך כנראה לחרדים, ככה אומרים באוצר.
50% מהסבסוד היום לגילי 0 עד 3 הולך למשפחות חרדיות, על פי...
כן, כן. לא כולם בהכרח האברכים, לא כולם זה על בסיס אותו תיקון לחוק שמגדיר גם מי שאברך כמי שעובד, אבל בסוף, מכיוון שמשפחות החרדיות מורות ילדים, אז מתוך התקציב של 1.2 מיליארד של סבסוד המעונות, אמרו לי באוצר ש... 50% מזה הולך לחברה החרדית. Mm-hmm. ואם כבר נפלים את התמונה, כי דיברנו על מיעוטים,
כן.
אז בחברה הערבית, למרות שהם כ-15 או 20% אולי 20% כבר מהחברה, הם מקבלים רק 15% מהתקציב הולך אליהם. כלומר, דווקא אצל הערבים יש איזשהו שוק חסד, כי אתה מצפה שחברה חלשה ועניה יותר, וגם עם הרבה ילדים יחסית קצת יותר מאשר האישה הישראלית הרגילה, היית מצפה שיהיה להם קצת יותר מאשר השיעור שלהם בחוסייה.
כלומר, הם בעצם לא ממצים כאן את הזכות שאולי קיימת כלפי...
או שהקריטריונים תפורים באופן כזה של, שאישה ערבייה ש, שלא עובדת, לא יכולה ליהנות או משהו כזה.
מהסבסוד הזה. תישאר איתנו, אני רוצה להגיד שלום למור דקל, יושב ראש עמותה למען הילד בגיל הרך, שלום לך.
בוקר טוב, כן.
מה יקרה עם הפיקוח על החינוך לגיל הרך יחזור למשרד הכלכלה? זה אפשרי בכלל מבחינה מעשית? את יודעת, הכל אפשרי, כן? אבל במה זה כרוך?
במה זה כרוך? זה כרוך בלחזור 10 צעדים אחורה, ממהלך תקדימי ומהלך באמת שעושים אותו במשך המון המון שנים, בצעדים קטנים קטנים, אבל באמת בהכרה שתחום לידה עד 3, הרי... כל ילד מגיל 3 חודשים בעצם זכאי וצריך להיות זכאי כדי להגיע למסגרת ולקבל חינוך, רווחה, איכות טיפול, ביטחון ובטיחות ברמה הכי גבוהה וראויה שיש. הרי אלה דור העתיד שלנו ואלה בעצם האוצר הכי יקר שלנו במדינת ישראל.
רק נחדד את העניין הזה, היום אין חינוך חינם לגיל הרך.
לא.
כלומר אין זכאות לזה, היום יש חינוך חינם מגיל... 4 בלבד? מגיל 3 בלבד.
לא, מגיל 3. זה גם הייתה מהלך שעשו לפני כמה שנים.
כמה שנים, נכון, הורידו את זה לגיל 3, עד אז זה היה מגילאי 5, נכון?
יפה, נכון. זה ממש כל כמה שנים יש מתחילים להוביל את זה לשם. בואי נגיד שהסיסמת הבחירות שהייתה חינוך חינם מגיל לידה, הייתה סיסמה מאוד מפוצצת, מאוד מעניינת את הציבור, אבל בפועל אם מסתכלים על החלה למעשה, כבר במשך כמה עשורים, לאט לאט הולכים לשם. כל כמה שנים, כל איזה עשור כמעט, מורידים באמת את החינוך חינם מעוד שנה למטה, כמו שאמרת, 5, 4 ו-3.
Mm-hmm.
כמובן שגם בהמשך להצהרות של רוב המפלגות, ובמיוחד המפלגות בקואליציה, מן הראוי ומן ההיגיון שהשלב הבא זה יהיה חינוך חינם מגיל 2. להביא חינוך חינם מגיל לידה זה מהלך מאוד 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 גדול, שעולה מיליארדים, ויותר מזה אני אגיד לך, בואי נגיד והבאנו כסף. הבאנו החלטה קואליציונית שבאמת רוצים חינוך חינם מגיל לידה, ושלמה חברי פה על הקו גם יכול להעיד, יש פה הוצאה של מיליארדים והכנה של תשתיות ובינוי של מעונות בכל הרשויות המקומיות, אבל הבעיה העיקרית היא עכשיו, לא שנביא את הכסף ונבנה, יש פה פצצה מתקתקת שהערנו עליה לפני 3 שנים, והיא פוצצה לנו בפנים, במיוחד בקורונה, שזה בעיית כוח האדם.
המחסור גם בצוותים, בסייעות, גננות ואחר כך מורות.
ובמטפלות ובמחנכות גיל הענקות, שזה נובע מכמה דברים, אחד זה השכר מה ששומעים כל הזמן, אחד זה התנאים, אבל יש עוד נדבך מאוד מאוד חשוב, שזה גם יוקר המקצוע, הפרופסיה והתפיסה שלו בציבור, הרי יש היום גם קרע באמון בין ההורים למטפלות, שהוא קרע שנוצר לאור המקרים שנחשפנו אליהם.
לאור מקרי ההתעללויות, שרק מחדדים את הצורך בפיקוח.
בדיוק, שזה מחודד את הצורך בפיקוח ובהכשרה של המטפלות. יש הרבה גם מקרים אפורים, לא רק מה שאנחנו רואים בתקשורת את ההתעללויות הקשות. יש הזנחות ויש טיפול לא ראוי ויש שפה לא נאותה שאלו דברים שזה נטו כי זה כוח אדם לא מותאם, לא מוכשר, שלא מקבל ליווי. אז לפני שמדברים רגע על חינוך חינם מגיל לידה, שגם אנחנו כעמותה תומכות בו כבר שנים, יש המון דברים שצריך לעשות לפני. ועל זה אגב, לאור תחילת השיחה, על זה חבר הכנסת גולדקנופ חתם לנו במהלך הבחירות בקמפיין על האמנה למען הגיל הרך.
איך את מסבירה את המהלך הזה שלו, שכאילו הוא מעלה את האופציה עכשיו של להחזיר את זה למשרד הכלכלה, לכאורה בעקבות הפנייה של הארגונים עצמם, של ויצו ונעמת, שאמרו לו שהם לא מסתדרים עם משרד החינוך?
יפה, אז אני רוצה לעשות פה איזה סדר. תראי, אני כל הזמן עם היד על הדופק על הדבר הזה, אנחנו בקשר גם עם כל אלה שכרגע נמצאים בהסכמים הקואליציוניים, כולל הצוות של גולדקנופ. אני חושבת שהאמירה בשידור אצלכם הייתה אמירה לא כל כך שקולה. בעיניי הוא גם די קצת מתחרט על מה שהוא אמר, כי אם עוקבים אחרי השבועיים האחרונים, הוא לא ממשיך לדון בזה יותר מדי, גם די מתחמקים בזה, גם אומרים שהאמירה לא הובנה כמו שצריך, וזה לא בדיוק הייתה הכוונה. עכשיו, העמותה של המעונות המפוקחים, הרי הם הקימו עמותה משותפת לכל המעונות המפוקחים הגדולים בארץ, מעל 400 חברות, בעצם הדרישה הייתה להקים רשות, רשות ייחודית לגיל הרך. לא ביקשו לחזור לכלכלה, מצד שני הם לא התנגדו לזה. הם אמרו אמירה מאוד ברורה, המעבר למשרד החינוך קשל מבחינתנו, ואנחנו מבקשים להקים רשות יהודית. גם רשות יהודית, קרן, בינינו, זה כסף, זה הקצאות, זה כוח אדם, וזה עדיין לבדל אותם מתוך האמירה שאנחנו מנסים לדחוף אליה, ולמה שכבר כל, רוב מדינות העולם כבר קלטו ועשו, ורק ישראל נמצאת איך אנחנו אוהבים להשוות עצמנו ל-OCD, ובתחום הזה אנחנו מאוד מאוד למטה, אחרונים אפילו, ואנחנו אומרים בואו עדיין נקים רשות חיצונית, ולא נלך על הרצף החינוכי, ובעצם להכיר בכל ילד במדינת
אומרת,
ישראל.
ואת אומרת מה, זה צריך להיות בתוך משרד החינוך?
אם ברור.
צריך להתאמץ, ומשרד החינוך צריך להתאים את עצמו, והמענות צריכים להתאים את עצמם, אבל זה חייב להיות בתוך משרד החינוך?
אני רוצה להגיד משהו, תראי, אנחנו חייבים לבדל את גילי לידה עד 3, מ-3 ומעלה. יש משמעות לגילאים הללו מבחינה מקצועית. 1001 הימים הראשונים בחיי אדם, שזה בדיוק לידה עד 3, זו התקופה הכי קריטית להתפתחות הקוגנטיבית, השפתית, הרגשית, המוטורית והשכלית של הפעוט. בדיוק גם בשנה וחצי הראשונות התפתחות המוח היא הכי גדולה לאורך כל השנים, וקריטית. ולכן אנחנו אומרות דבר אחר. מדינה מתוקנת כמו ישראל צריכה להבין שאם היא נותנת חופשת לידה עד גיל 3 חודשים, מגיל 3 חודשים, אם מדברים על שוויון וזכאות לכלל אזרחיה, המדינה חייבת לתת מקום שכמו שמגיל 3 לכל ילד במדינה יש מקום תחת איזה גן עירייה מסוים, גם לפעוטות מגיל 3 חודשים. חינם, בסיבסוד, לא משנה מה, אבל צריך לתת מקום ראוי. מעבר לזה, תנו למשפחות באופן דיפרנציאלי לבחור האם האמא רוצה להאריך את חופשת הלידה, האם היא רוצה להישאר עד גיל שנה בבית, האם רוצה להביא מטפלת, האם הום קטן, אבל מקום צריך...
תכף תם זמננו, זה מרתק, נגמר לנו הזמן. בעשר שניות האחרונות, שלמה, להערכתך, ילכו על חינוך חינם מגיל 3 חודשים?
לא, לא בשלב הזה.
לא, לא בשלב הזה. אוקיי.
מדובר בעלות דמיונית, כאילו שכי האוצר מדובר על 17 מיליארד, יש כאלה שאומרים יותר. והנקודה, ואני מתחבר למה שמור אמרה, בשביל שהחינוך יהיה איכותי, אז אנחנו חייבים מאוד הרבה כסף. כלומר, אם אנחנו נעשה מערכת חינוך לגיל הרך, שהיא תהיה פחות טובה מהבתים או מהמטפלות הפרטיות, אז יצא לשכרנו בפסדנו. גם הפסדנו הרבה כסף וגם לא השגנו שום מטרה.
כן. תם ולא נשלם, נגמר לנו הזמן, פשוט יש לי חוב לפרסומות. אני מבטיחה לכם שנמשיך לדבר עם שניכם, זה מרתק היה. שלמה טייטלבאום, מור דקל, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
נצא להפסקת פרסומות ותכף נחזור. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של סדר יום של יום שני, ומיד אחרי 11, שעה שלמה שמוקדשת לשיחות איתכם, המאזינים. פתחנו את הקווים מ-10-054-960-0808. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולספר על חוויות שלכם, של אלימות שנחשפתם אליה בכבישים או ברחובות בתקופה האחרונה. מה זה גרם לכם? ומה זה גורם לכם כעת? איך זה משפיע על החיים שלכם? אנחנו רוצים לשמוע מכם בשעה הבאה. 054-960-0808. פרסומות חדשות, ואנחנו תכף חוזרים עם השעה השנייה של סדר יום שמוקדשת לכם.
כאן רשת ב', קרן נויבך.
סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
בוקר טוב, 11:05 דקות, שעה שנייה של סדר יום. אנחנו בשעה הזאת שומעים אתכם. כמו שהבטחנו בתחילת השעה הקודמת, את השעה הזאת אנחנו מקדישים לשיחות איתכם, המאזינים, על האלימות. כולנו רואים מה קורה סביבנו, כולנו רואים את הסרטונים שרצים ברשת, את הידיעות שמגיעות בסופו של יום למהדורת החדשות על מקרי רצח כה מיותרים, ואין רצח שהוא לא מיותר. ואנחנו רוצים בשעה הזאת לשמוע מכם, האם אתם חווים את העלייה באלימות בכבישים, ברחובות? אם אתם חווים אותה, איך אתם חווים אותה? מה עבר עליכם? אירוע שקרה לכם או אירועים שקורים לכם באופן מתמשך? איפה שאתם חיים, במקומות שבהם אתם גרים? לשם כך פתחנו עבורכם את קו הטלפון 054-960-0808. התחלתם להתקשר כבר בשעה הקודמת, ואנחנו כבר מיד מתחילים לדבר איתכם ולשמוע מכם מה שעבר עליכם ומה שאתם חושבים שצריך לעשות. זה גם לא פחות משמעותי בהקשר הזה. ונדבר כאן במהלך השעה הזאת גם עם אנשים שזאת העבודה שלהם, להבין למה החברה שלנו נעשתה אלימה יותר ולנסות לחשוב ביחד מה אפשר לעשות אחרת. תלווה איתי את השעה הזאת אורלי אלקלעי, הכתבת שלנו. שלום אורלי.
בוקר טוב קרן.
מי שמלווה במשך שנים ארוכות את עבודת המשטרה ואירועי אלימות גם בחברה הערבית וגם בחברה הכללית, וחיה בעצם את התחום הזה, נחשפת לזה כל הזמן. נתחיל ממש ככה בכמה מילים, אורלי, את מרגישה ברמה האישית שיש שינוי, שזה באמת אחרת, או שזו מין נטייה שלנו בגלל הצטרפות של אירועים להגיד, זה נהיה גרוע יותר?
לא, זה נהיה גרוע יותר.
זה נהיה גרוע יותר, את אומרת, אין שאלה בכלל שזה נהיה גרוע יותר.
ברור שזה נהיה גרוע יותר. אני יכולה לספר לך על חוויה אישית. רק לפני שבועיים אני מאותתת לבחור שיושב ברכב, זה מדהים כשאתה מסתכל, לא ברכב פרטי, רכב של חברה. זאת אומרת, יש את הלוגו, יש דווח עם הרכב הנעל עשה, אתם מכירים את הסטיקרים האלו. מאותתת לו עם האורות שהוא חוסם בצורה שהוא נעמד בצד הדרך, לא ניתן לעבור ברחוב חד סטרי. הוא עשה תנועה עם היד, לא עניין אותו אם נשפשף את האוטו שלי או שלו. למזלי יצא מישהו אחר ויכולתי לעבור, וכשנעצרתי בגלל פקק, פתאום הרגשתי שמישהו נתן לי מכה על הרכב. הוא פשוט נסע אחריי, ירד מהרכב, נתן מכה. משהו עצר בו, כנראה פתאום הוא ראה שאני אישה, או שאולי זיהה. כשפתחתי את החלון ושאלתי אותו, אתה מבין שהחברה מופיעה לך על האוטו, ואתה יכול לאבד את מקום העבודה שלך? הוא סינן משהו, נכנס לאוטו וברח. זה מה שקורה. אנחנו הרבה יותר אלימים, הרבה יותר קצרים. אוי ואבוי אם מישהו יגיע לפנינו ברמזור. אוי ואבוי אם מישהו ייסע בנתיב הימני ויעקוף אותך.
כן.
וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בכבישים.
בוא נגיד שלום לאבנר.
בוקר טוב.
המאזין הראשון שלנו, נהג אוטובוס מקריית ביאליק.
בוקר טוב, קרן.
בוקר טוב. ספר לנו מה עבר עליך, מה קרה לך.
קרן, אני עם 30 שנות עבודה באגד, כבר עם עתיר ניסיון במה שקשור בתחבורה הציבורית. ביום 15 בנובמבר, אני הייתי אמור לבצע קו שנוסע מקריית ביאליק לכיוון הקריות, מרכזית הקריות. הגעתי לשעה יהודה כדי לצאת מהתחנה, ובכיכר, איפה שאני מתגורר גם, עמדה שם המסעית מטעם העירייה, שגזמה שם עצי דקל, והזרועות של המסעית היו פרוסים לדדים, כולל הזרוע של המנוף עצמו, שהוא היה בולט לכיוון הכביש. התחלתי לבצע את הפנייה, וראיתי שהאוטובוס לא יכול לעבור מפאת גודלו, ולא יכולתי לבצע את הפנייה. פתחתי את החלון של הנהג, ושאלתי את העובדים שהיו למטה, או אחד העובדים היה למעלה, בתוך הסל הזה שגוזם את השיח, את העץ, סליחה, ועוד כמה עובדים שהיו למטה בקרקע. ואז שאלתי את אחד העובדים, סלח לי, זה ייקח עוד הרבה זמן הסיפור? הוא עושה לי לו שתי דקות ואני לא פה. אוקיי, אז אמרתי, בסדר, לא קרה שום דבר, אני אחכה. בינתיים התווספו מאחוריי רכבים, וזה בנתיב חד סטרי, שאני בעצם חסמתי את הנתיב משום שהאוטובוס לא יכול לעבור, שוב פעם, מבחינת הגודל והממדים שלו. והמתנתי, פתאום מישהו מגיע מאחריי, זה אחד הרכבים שעמדו מאחריי. הגיע לחלון הנהג, כי החלון הנהג עדיין היה פתוח, וכשאני עוד מדבר עם העובדים של העירייה, ואומר לי, תגיד לי, אתה חושב עוד לעמוד פה הרבה זמן, ואני אחסוך מהמאזינים את המילים ואת הברכות שקיבלתי. ותוך כדי שהוא מסיים את המשפט הזה, הוא יורק לי לתוך הפרצוף. פשוט יורק לי לתוך הפרצוף. הרגשתי מאוד מושפל ומאוד גנוח. אמרתי, אני נשאר שפתיים ואני אתאפק, אני לא אגיד. מה שכן אני יכולתי לעשות זה לרדת מהאוטובוס וללכת לצלם את המספר שממנו הוא ירד, מאיזה רכב הוא ירד. ואז לטפל בו בצורה הזו שהמשטרה שטפל בו או מישהו שאחר יטפל בו. ותוך כדי שאני אומר לו, תקשיב רגע, כל מה שעשית בתוך האוטובוס יש מצלמות והכל מתועד. הכל, פשוט הכל מתועד פה. מה שלא תעשה, אנחנו נוציא את הצילומים ואני אוכיח לך שאתה זה שאתה התנפלת עליי בצורה מאוד קשה ואני אתבע אותך לדין. אני לא הספקתי לגמור את המשפט הזה. הענפים שנגזמו מאותו עץ שגזמו אותם, הוא לקח מגזע כזה, מה שמחזיק בעצם את האשכול של התמר, זה גזע, גזע קצר כזה שהוא יחסית רך וגמיש, אבל הוא חבד לי בפנים בעוצמה וכולי דיממתי מהאף. הרגשתי מאוד רע, מאוד רע ומאוד, תראי, אני גם נכה צהל והפגיעה שלי היא פגיעת ראש, אני מאוד פחדתי על עצמי. אני אמרתי גם לתחקירנית שלכם בנושא, שאני, יש לי דברים אישיים שאני לא, הם לא לציטוט כאן בתקשורת, בטח לא מעל גלי היתר, אבל זה מאוד לא מכובד ומאוד לא יפה. אנחנו, יש לנו את הפתרונות לזה מבחינת החוק, ולא פותרים את זה, פשוט לא פותרים את זה.
מה הפתרונות מבחינת החוק? מה צריך לקרות?
תראי, קרן, אני רוצה להגיד לך
משהו. זה אגב אירוע מחריד מה שתיארת עכשיו. מחריד. אין מילים, זה פשוט אירוע מחריד.
אני קיבלתי מהרופא 10 ימים, אני הלכתי לבדיקות בבית חולים רמב"ם והכל, אבל אף הפציעה שהייתה לי, ואני קיבלתי 10 ימים בבית, להיות בבית, אבל אמרתי, אני לא רוצה לנצל את ההזדמנות הזו. בסדר, חדפתי את המכה, קצת דיממתי מהאף, הכל בסדר, חזרתי אחרי יומיים לעבודה והכל בסדר. אבל אנחנו צריכים למצוא לזה שהם פתרונות.
אני חייבת לשאול, הגשת תמונה במשטרה?
ברור, איזה שאלה, את יודעת
מה קיבלת? מה קיבלת בתגובה?
אני אומר לך בתגובה, אני אגיד לך מה שקרה. אומר לי השוטר, אילולי זה היה תקיפה של שוטר, אז הוא היה עצור עד תום ההליכים המשפטיים, אבל המעמד שלך הוא לא בדיוק עובד
ציבור. אם זה היה תקיפה של שוטר, אז הוא היה עצור, אבל מכיוון שאתה רק נהג, אז...
נכון, המעמד שלנו הוא לא מוגדר בחוק, אין לנו שום מעמד של עובד ציבור, אנחנו לא מוגדרים כעובדי ציבור, חס וחלילה, תאונת מקצוע, אם קורה לך או משהו כזה, וזה יכול לקרות מן הסתם, זה יכול לקרות לכל אחד, קרן. אנחנו לא צריכים לזרק אחר כך לכותלי ביטוח הלאומי, או עוד לצאת הביטוח הלאומי ולקבל את הזכויות
שלנו. אבנר, מה הפתרון בעיניך? מה צריך לקרות?
אני אגיד לך משהו, קרן. אני אפילו פניתי לשר המיועד, לבן גביר, מאחר וקיבלתי תשובה מהלשכה של, עדיין אין לו לשכה, אבל מישהי שענתה שם, אני לא יודע מה מקרבה שלו, כי יש לי את המספר הנייד שלו, קיבלתי ללשכה של בן גביר, עדיין אין לשכת פניות ציבור, ולכן אנחנו מנועים כדי להגיב. אבל אני מחכה שתהיה שם לשכה, ואז נעל את הדברים האלה, אבל הנושא של הגנה, לא רק באגד, בכלל בתחבורה הציבורית,
כן.
האלימות כלפינו, אני אתן לך סתם דוגמה, עוד דוגמה קטנה למה שקרה.
לא, אנחנו נעצור בשלב הזה, כי יש לנו פשוט, עוד המון מאזינים שרוצים לדבר איתנו.
זה 20 שניות.
אוקיי, בבקשה.
20 שניות, אני אתן לך את זה. בימים של הקורונה, תחילת הקורונה, התבקשו אנשים גם באוטובוסים לשים מסכות, אנשים פנו אליי, אישה עם ילד אוטיסט שהוא לא מקשר, נוסעת קבועה שלי שעולה עם אמא שלו, ואמא שלו אומרת, אבנר, תעשה לי טובה. יש פה איזה נוסעת שנעלתה בלי מסיכה, היא ובעלה. עשה לי טובה, שישימו מסיכות. ביקשתי בצורה מאוד מכובדת, מאוד יפה, ואז הקטע העלים ומאוד קיצוני, פנו אליי בצורה כזה, אתה חתיכת נאצי, מי אתה שתתערב, להגיד לי לשים מסיכה? אמרתי, סליחה, מה זה הגישה הזו?
כן.
מה זה כבר ביקשתי?
אומר, זה עוד התחיל הרבה קודם. אבנר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. אני גם מאוד, זה הרעיון. אני רוצה להגיד שלום לדוד.
שלום קרן, שלום למאזינים שלך. תודה על הרעיון הזה שאתם מעלים, את הנושא הזה שאתם מעלים על סדר היום הציבורי. שאלת אותו, מה בעצם הפתרון שלך? הפתרון הוא בגני ילדים, בחינוך, בצוות יסודי.
זה אין ספק, אבל עוד לפני כן, דוד, אני מבינה שאתה התקשרת אלינו כי רצית לספר לנו מה קרה לאשתך. מה קרה לאשתך? אגב, שמתי לב, אורלי, מרבית הפונים אלינו הם גברים, ואני תוהה אם זה בגלל שנשים נפגעות פחות או שהן פשוט מפחדות גם לדבר.
הן לא נפגעות פחות, הן מקבלות את האלימות, את הקללות, את הצעקות.
הן פשוט גם פחות רוצות לדבר.
ייתכן מאוד שהן פחות רוצות לדבר.
אבל הנה, דוד רוצה לדבר כאן. אז ספר לנו מה קרה לאשתך.
לפני לא מזמן, שאשתי נסעה בדרך עירונית, כחוק, במהירות המותרת, מישהו מאחורה מצפצף ומצפצף, ואני לא יודעת מה הוא רוצה ממנה בכלל. בסופו של דבר הוא עוקף אותה בפראות, חוסם אותה, יורד מהאוטו, נותן כמה מכות על האוטו, מקלל אותה, מעכב אותה, מאיים עליה ונוסע. והיא ישבה בתוך האוטו, סגרה את הדלתות, פחד אלוהים תפס אותה ולא עשתה שום דבר, כי לא היה ניתן לעשות שום דבר, מול אחד כזה שפורט בריון, מנצל את הזה שהוא רק אולי עוד 20 שניות, 10 שניות היה, הדרך הייתה מתפנה לו. בסך הכל זה היה ברמזור. אז עכשיו זה, את שאלת באמת שאלה חשובה, קרן. הנושא הזה של האלימות בחברה הישראלית, היא נוגעת בכל אחד. את מעלה את הנושא הזה על קצה המזלג. יש עוד מיליוני נושאים שהם לא נוגעים בהם, לא מגיעים בכלל לתקשורת. הכל נגמר ככה ברחוב, כן. בפינה פה,
כן,
בפינה שם.
ודברים לא מגיעים, לא מגרדים בכלל את הסף של העיתונות.
עכשיו אני אספר לך משהו. בקצרה, אני מאמין שיש לך לחץ של מאזינים, ממש בקצרה. אני הייתי בוועד עובדים שנים, ועד בתי ספר, ועד הורים. שנים עסקתי בחינוך, עסקתי בהסברה. ידעתי שילדים שמגיעים בתי ספר, יש ביניהם גם אלימים. אותם הילדים, אני לקחתי על עצמי לפחות שניים, שלושה מהם, לטפח אותם, ואני אומר לך, שפוגשים אותי היום ברחוב, אומרים, בזכותך אנחנו לא הידרדרנו. החינוך שלנו, במערכת החינוך שלנו, צריכה לא להקיט את הילדים האלה אלימים האלה, הפוך. לא להניש אותם, לזרוק אותם בגלל שהם אלימים. צריך לתת להם תשובה הולמת, פסיכולוגים, אנשים שיודעים לתת להם מענה, מענה חומרי, מענה כלכלי. כי מי מגיע לבתי ספר שיש אלימות? יאללה, אוקיי, משטרה. לא, צריך לגדל את הילדים האלה כבר מהשורש, כי אחר כך מה יהיה הופך להיות? פושע, שאת כבר רואה את זה ברחובות,
כן.
את רואה את הסכינאות, את רואה את ההתפרעות הבלתי נסבלת בתוך החברה הישראלית. אנחנו אלימים בכנסת, אנחנו אלימים בכבישים, אנחנו אלימים בפוליטיקה. התקשורת יש לה תפקיד. את היום עשית מעשה חשוב, אבל תעשי טובה. את וכל המערכת וכל התקשורת, לא פעם בכמה חודשים, כל יום תיתנו דוגמאות.
דוד,
פינת האלימות, כן. במדינת ישראל.
דוד, תודה
רבה. פינת האלימות.
תודה רבה, דוד.
אני חושבת, קרן, שמה שדוד מספר זה בדיוק מה שנשים חוות, ויש כאלה גם שחוו אלימות פיזית, לא רק שהוא חסם אותו בריון, דפק על הרכב ואיים, משהו פתאום מנע ממנו כנראה כשהוא הבחין באישה, וקרן, כולם נדהמו אתמול שראו שוב את הסרטון של אותו בחור שמאיים בסכין וחותך את הצמיגים.
את הצמיגים של הרכב של הבחור
של הרכב.
השני.
את ראית מה קרה מסביב? אף אחד לא יצא לעזרתו. אתמול שוחחתי עם קצין משטרה בכיר, והוא אמר לי, אף אחד לא יצא אם אין לו נשק, אם אין לו כלי להגנה עצמית, כי אותו אחד יכול לדקור אותו, כמו שראינו, לדקור אותו למוות.
וגם מה יעשה גם מישהו שיש לו כלי נשק? ונניח ויש לו אקדח, מה, הוא יירה באדם הזה? הרי הוא יהרוס לעצמו את החיים באותו רגע.
נכון מאוד.
אני גם יכולה להבין לחלוטין למה אף אחד לא מתערב בסיטואציה הזאת. אנחנו אומרים לעצמנו, אוי אוי אוי, אף אחד לא מתערב, ואני לגמרי יכולה להבין למה אף אחד לא מתערב.
אז הפתרון של המשטרה היום היה לומר לציבור, תצלמו.
תתעדו
ותשלחו אלינו.
כן, זה מה שאמר
יורי כבר לא יכול לתעד ולצלם, בגלל שמישהו כבר גמר את חייו.
בוא נגיד שלום לדגן, עם סיפור מאוד דומה, שהגיע למשטרה. שלום דגן.
אהלן, שלום וברכה.
תודה שהתקשרת אלינו. ספר לנו מה קרה לך.
לפני שאת אומרת לי תודה, אני מודה לך שאת מעלה את הנושא.
אוקיי.
אבל אני מגיע מזווית לגמרי שונה. המקרה שהיה לי הוא מקרה נורא מפחיד. מבחינתי, קשה לי אפילו להעלות את זה, זה איפשהו טראומטי בעבורי. אבל אני עולה את זה באמת שאנשים ידעו, וכן אומרת מאיפה זה מגיע. אז אני הייתי בכביש ירושלים תל אביב, אני זוכר את היום, זה היה מוצאי שבת, הקשבתי ברדיו לתוכנית מאוד יפה שהייתה, אני נוסע לי ככה בסבבה, בנוח, בכיף, מאחריי מגיע הרכב במהירות, וחותך אותי, נותן ברקס. המקרה חזר על עצמו איזה שלושה פעמים. ואני קולט שאנשים עושים את זה במטרה להפחיד אותי, במטרה לפגוע בי, ואני לא יודע גם למה. ישר אני מתקשר 100 למשטרה, ואני מדבר עם המוקדנית על הקו. מבחינתי, אני כאילו בשיא הטראומה, אני לא מבין מה אנשים רוצים ממני, אני מבין שאנשים רוצים לפגוע בי. אני כן חוזר על עצמו את זה 3 פעמים לפחות, אני מחליט פשוט לתפוס מרחק מהם, לעצור בשוליים. אני תופס מרחק, עוצר בשוליים.
זאת אומרת, זה אותו רכב שחוזר על עצמו ועושה את זה.
כן, כן, mm-hmm. כן, אני עוצר בשוליים, אני עוצר בשוליים. אחרי שהם קצת נעלמים ממני, אני מחליט לחזור חזרה לכביש. ואז הם מגיעים לי משום מקום, עושים את המקרה הזה עוד הפעם, אבל הפעם הם מצמדים אליי פגוש לפגוש, כלומר, הטוסיק שלהם לפנים רוכב שלי, ובעצם הם יורדים מהרכב עם חפצים כדי לפגוע בי. עכשיו, אני לא ידעתי מה לעשות. באותה תקופה היה לי רכב 4 על 4 מאוד מאוד מסיבי. אמרתי, אני דורס אותם, כאילו, לדרוס אותם, הם מחבלים, אני שואל את עצמי בראש, מה לעשות? ואני עם המקדונית על הקו, כולי בצעקות, בחרדה. החלטתי לנסוע רוורס. עכשיו, תבין, זה כביש ירושלים, תל אביב, 3 נתיבים, מחלף שפירים. מרכז המדינה. אני עושה רוורס, פגעתי בבן אדם, פירקתי את כל האוטו, ואז הם ראו את זה, נבלו, נכנסו לאוטו וברחו. ישר אני הולך למשטרה, עוזב את כל עיסוקיי, נוסע לתחנת משטרה, מביא להם את הכל ערוך על דיסק און קי, ברור.
כי הכל מצולם מהאוטו שלך.
הכל מצולם, בצורה ברורה, בצורה מובנת, רואים איך הם מתגררים בי, רואים איך יוצאים מהאוטו עם חפץ כאלה לפגוע בי, רואים את השיחה שלי עם המוקדנית, שומעים על הקו את השיחה שלי עם המוקדנית, שאני בטראומה לא יודע מה לעשות. את לא תאמיני, עד היום לא נעשה כלום עם זה. כלום. בית משפט, האנשים האלה סחבו אותנו בבית משפט על הנזקים שנהיה לרכב, עד היום לא קיבלתי את הפיצויים על הרכב. עד היום, הם פשוט עשו לנו מלחמת התשה. והמשטרה הכי בושה, משטרת ישראל, קיבלה סרטון ברור.
ממש די איתו.
באתי עד לשם, כלום, כלום. עד היום התקשרתי, יפנו אותי מאחד לאחד, מאחד לאחד, יפנו אותי. עד היום לא נעשה עם זה כלום.
בעצם המשטרה עכשיו אומרת, אין לי מה לעשות עם דבר כזה, אני לא מתעסקת בזה.
מה זה אין לי מה לעשות?
לא יכול להיות, יש לה תיעוד, קרן. לא יכול להיות. התלונה מתועדת.
לא, אבל השאלה אורלי, אם לא, זה לא המקרה הראשון והאחרון, שבו את יודעת, המשטרה בהיותה מוצפת ועמוסה, אומרת ברף של הדברים שאנחנו רוצים לטפל בהם, בזה אנחנו לא נטפל, כי את יודעת כמה תיקים כבר נסגרו מחוסרים.
ולא בזה אנחנו לא נטפל.
סליחה, שומעים אותי?
כן, כן,
שנייה.
ולא בזה לא נטפל, זה פשוט יורד שם מתחת לקלסרים, כי יש לפני איזה התעללות בפעוטות, ואולי נכנס אלימות נגד אישה, ועוד איזה רצח, וזה פשוט כל פעם נכנס עוד פעם מתחת לארימה.
עניין של סדרי עדיפויות, את אומרת. דגן, משפט אחרון שלך, כן, בבקשה.
שתי משפטים, את אומרת למה זה קורה. אני הייתי עם הבן שלי במשחק כדורגל, לקחתי אותו אני למשחק, אותו ואת הבת שלי. אני הייתי מזועזע מהשירים והמשפטים שהתנהלו שם לאורך כל המשחק. אני הזדעזעתי, אני לא האמנתי, צבטתי את עצמי, איפה אני נמצא? איזה כללות, איזה דברים, איזה דיבורים. אז אם את שואלת איפה זה מתחיל? במשחקים שלנו. אמרתי לבן שלי, תשמע מתוק, אם לא היה את הקבוצה היריבה, לא היה משחק אם לא היה את הקבוצה היריבה. לא היה מול מי לשחק. אי אפשר לשחק מול עצמך. למה שירים כאלה מגילים? למה דברים כאלה מגילים? אין, זה התרבות שלנו. על אף כל המשטרה, אין ספק שהמשטרה עושה את העבודה ואין לי מה לפחד. אבל שאתם אפילו הולכים ליהנות, הולכים שלמים לכרטיס, מחכים בהמתנה להיכנס, כל המשחק כללות ושירים כאלה מגעילים של הסונאים שלנו, אני לא רוצה לשמוע שככה יקללו וככה ידברו, אז אולי זה מתחיל שם, אולי זה מתחיל בחינוך, אבל מלפני כן אני אגיד לך עוד משהו קטן שזה נשמע קצת לא הגיוני, אבל נראה לי שהחברה שלנו כל כך כל כך קשה לה בפרנסה, בבירוקרטיה, שזה חבית חומר נפץ. כל דבר הכי קטן, אנשים מתפוצצים עליך. אז נהיינו מצב כזה של חברה כל כך כל כך מלאה חולאים. אני לא יודע מה, אבל באמת זה נראה לי מפחיד, מפחיד, כן, מפחיד לחיות פה, נכון, מפחיד.
דגן, תודה רבה שדיברת איתנו ושיתפת את הסיפור שלך הזה.
תודה לך, ביי ביי.
תודה רבה. אורלי, וזה מוביל אותנו באמת לעניין של האומס על המשטרה.
העומס על המשטרה אין ספק בכלל. בגלל זה שאלתי דגן איכן זה עומד, אם הוא יודע איכן זה עומד, ואני אקח את הפרטים שלו ואני מבטיחה.
ואנחנו נמשיך ונבדוק עם זה, כי את אומרת, ברגע שיש תיעוד כזה, לא יכול להיות שזה מסתיים בלא
כלום. לא יכול להיות שתיק הזה מסתיים בלא כלום, בחוסר עניין לציבור, שאין חקירה, שלא הגיע בכדי חקירה, ואולי גם מעצרם או הגשת החומר כבר לפרקליטות לכדי כתב אישום. אבל קרן, זה לא רק המשטרה, שימי לב. שופטת בית משפט המחוזי בירושלים החליטה לבטל הרשעה של נהג שהואשם בתקיפה חמורה של נהג אחר, שנאלץ להתאשפז ולעבור סדרת ניתוחים בהרדמה מלאה, לאחר שהוא גרם לו, הוא תקף אותו וגרם לו לשברים בלסת וערובת העין. השופטת ציינה בפסק הדין שהרשעת הנהג התוקף עלולה לפגוע באפשרותו להגשת מכרזים ממשלתיים. הכתב אישום הזה הוגש ביוני 2019, נהג שנוסע ברכב שלו ברחוב יגאל ידין, נוסע בסמוך למסעית כאשר הוא עובר נתיב, אותו אחד, האצבע המשולשת, מתחיל דין ודברים ואז הוא תוקף אותו, מוגש כתב אישום, הנאשם הוא בעל חברה בתחום הספורט, עודה במה שמיוחס לו כבר בהליך המשפטי בתחילת ההליך, והשופטת מחליטה בצד החריג לבטל את ההרשעה, וכך היא אומרת, מכלל הראיות שהוגשו עולה כי הוכח באופן חד משמעי שאינו מותיר מקום לספק, כי הרשעת הנאשם תפגע פגיעה אנושה בעיסוקו, במקצועו, ובאפשרות שיוכל להוסיף ולעסוק בתחומי עיסוקו.
זה טבעה של הרשעה. ולכן מרשיעים אנשים בדיוק בשביל לפגוע להם גם בעתיד.
וזה ימנע ממנו כל אפשרות לגשת למכרזים המחייבים, כי יהיה נהדר הרשעות.
אולי כמו. הוא היה צריך לחשוב על זה לפני שהוא ביצע את העבירה? אבל כנראה שהשופטת לא חושבת ככה.
היא גם אומרת שחומרת העבירה אינה חזות הכל. יש להעמיד לזכותו של הנאשם גם את אופיו הטוב, את היותו אדם שזה שנים מתנדב ותורם לחברה ולקהילה. Okay. ולא נראה כי רגע מר ונמהר שבו פעל שלא כדין, תוך עשיית מעשה חמור, גם אם לא התכוון את תוצאותיו, ימחק במחי יד את כלל פועלו במהלך חייו. שבר בערובת העין, פרצוף מרוסק בבית חולים, אדם שיסבול מטראומה כל חייו, והוא תכן מות גם מנזקים רפואיים בהמשך, המכרזים, זה מה שחשוב.
בואי נגיד שלום למיקי.
שלום וברכה.
מורה לנהיגה גם.
נכון.
בין השאר.
בין השאר, נכון. שאני עשרות שנים נמצאת על הכביש, ותופעת האלימות בכל הרבדים ובכל הצורות, אבל על תופעה אחת, ברצוני לשים את הדגש.
אבל רגע, תעד פעם מיקי, דווקא, את אומרת שנים אני על הכביש. האם האלימות בכבישים הולכת ומחריפה בתקופה האחרונה?
בפירוש כן.
אוקיי, זאת אומרת...
זה מוקצן בתופעה... סליחה?
כן, כן, בבקשה.
התופעה של נסיעה בניגוד לכיוון הנסיעה. זו תופעה שבחודשים האחרונים היא מוקצנת בצורה מסוכנת. אנשים שנוסעים במודעות, באין כניסה, ואם אני צורחת לעצור או להעיר להם, התגובות הן אלימות או צחוק. רק השבוע נתקלתי בתופעה שאחד אני אומר, אז אני עוצרת ואני אומרת לו, אתה יודע ש... אפילו לא אמרתי לו, יצא מהאוטו, יודע שהוא בין כניסה. יצא מהאוטו, דופק על האוטו. בגלל שהיו תלמידות באוטו, אז נמנעתי מלענות לו, כי זה יכול היה להתפתח למקומות לא נמנעים. התכופף כדי להוציא איזשהו חלק מהאוטו. אין בכלל טעם לדבר עם אנשים אחרים, כי זה יגרר רק למקומות שליליים ואלימות, וגם תלמידות ירגישו מאוד לנוח, אז לא מצאתי לנכון לענות. אבל לכל אורך הדרך בחודשים האחרונים, אנשים שנוסעים באין כניסה בצורה מסוכנת. אני, זה המקצוע שלי, אבל תחשבי שאנשים שבאים במודעות, שהם נוסעים בכביש חצי טרבל וממולה מופיע רכב.
את יודעת, כותבת לי מאזינה, אלימות בכביש זה לא רק שמישהו יוצא עליך עם סכין, גם שעוקפים את הפקק מימין או משמאל ואז נדחפים לפניך באגרסיביות זה אלימות, כשנכנסים לצומת מלאה זה אלימות, כשנוסעים באדום זה אלימות, כשלא נותנים זכות קדימה להולכי רגל זה אלימות.
הכי קרוב.
ואנחנו כבר הפסקנו להתייחס לזה כאלימות, אנחנו, אם אנחנו, אם נעיר חס וחלילה למישהו על זה, אנחנו ניתקל באלימות עצמה.
נכון, נכון מאוד. זה התלמידות שלי אמרו לי, אל תעני, כי את לא שמעת מה שהיה השבוע בחולון על המעבר חצה, ובכלל, את לא יודעת עם מה הוא יצא לה. זה נכון, החשש והפחד לגבי האלימות שיכולה להסתכל.
מיקי, מה את עושה? מה את עושה? כמי שנמצאת כל הזמן על הכביש, מה את עושה כש...
מבליגה ומחייכת, מה יש לעשות?
מבליגה ומחייכת.
עד שלא תהיה כאן עקיפה או ענישה אישית, אני לא מאמינה בחינוך שמבוגרים, ילדים מחנכים, מבוגרים מענישים. עד שלא תהיה עקיפה וענישה, לא יעזור שום דבר. אני רואה אנשים, כל מה שמנית זה מאוד נכון. קודם כל חוסר הדיבור, האלימות, אם אתם, הולכי רגל לפעמים שאני עוצרת להם, הם נדמים, פשוט נדמים שעוצרים להם. המלחמה, לחצות את הכביש, מלחמה על כל דבר, אנשים שעומדים מקומות שאסור לעמוד, וצוחקים לכם בפנים. Okay. אז מה, אין מה לעשות, פשוט רק לחייך, לא יודע, לקוות לטוב ולקוות לענישה.
מיקי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה שהתקשרת אלינו. אנחנו נגיד שלום עכשיו לשימון. שלום לשימון. המאזין שימון?
כן, שלום.
שלום, מה שלומך?
ברוך השם, מה קורה?
אנחנו בסדר, אתה מתקשר אלינו מבית שמש כדי לספר?
כן, אני אספר שאני בתקופה של שומר החומות, זה היה אבל משהו לא קשור, אבל כולם ראו את זה רק כשומר החומות, ואף אחד לא התייחס אלינו. עברנו לינץ' על ידי יהודים. הגעתי עם הילדים לבריכה, אשתי הייתה אחרי מחלה, ופעם ראשונה שבאנו כבר ללמוד, הילדה רצה ללמוד שחייה. אנחנו מגיעים לרחוב, יושב שומר ברחוב, הוא אומר, אי אפשר להיכנס. שאלת אותו, זה רחוב פה, אי אפשר, יש לך, אתה מהעירייה או משהו כזה? הוא אמר לי, אם אתה לא זז, מכאן אני מביא את כל החבר'ה. תוך כמה דקות כולם הגיעו, פוצצו לי את הרכב, מזל שסגרתי את הרכב, את החלונות, רוצה לשפיץ עליה גז מדמיע. קושי יצאנו בחיים. נסעתי רוורס, ולמזל, אף אחד לא היה מאחורה, ויכולתי לדרוס כל בן אדם שהיה שם. המשטרה, כמובן, לא הגיעה, רק אחרי זה, אחרי שכבר הכל נגמר, שברחנו, הגשנו תלונה, אחרי כמה חודשים הודיעו לנו שחקרו אותה, ואחרי חצי שנה הודיעו שהפקלידות סגרה את התיק, והבן אדם הזה ממשיך לעבוד, מי שראש הפורים, עם הגז מדמיע תמיד בכיס, עובד עד היום בקצבייה, עם סכינים, ורק אני מפחד להיכנס, לקנות שם, והוא מסתובב חופשי.
ניסת להתלונן? פנית לעירייה?
שלחתי גם באותו יום לראשת העיר את מה שהיה, היא אפילו לא התייחסה.
מאיפה זה נובע, דבר כזה? מה הרקע? אתה מכיר, אתה מכיר את בית שמש טוב מאיתנו, נגיד את זה ככה.
כן, ואני אגיד את זה בנוגע משני דברים. אחד, חינוך. אנשים לא מחונכים, לא גדלו עם חינוך, וזה סיפור אחד, צד אחד של המטבע. והסיפור השני של, כמו שכתוב מסכת אבות, אילי מלא מוראה של מחוץ, איש את ראהו חיים בלאו. יש הפקרות. העירייה לא אכפת לה שיושב שומר בכניסה של חוב ולא נותן להיכנס. המשטרה מגיעה מאוחר, עוצרים אותם רק אחרי כמה חודשים, לא לוקחים מצלמות, ואחרי זה הפקדות, כשכל המערכות אין הרתעה מצד אחד ואין חינוך מצד שני, אז זה ברור שזה קורה. אני יכול לספר שחודשים לפני זה היה לי גניבה מכרטיס אשראי. בן אדם שילם במשרד התחבורה רישיונות שלו. ופניתי למשטרה, אף אחד לא מתייחס לזה.
וגם כאילו, לזה אתה אומר לא התייחסו.
אפילו כן. שיש לך כל הפרטים, הרי בן אדם הרי פנה למשרד התחבורה, הוא שילם את הרישיון.
אוקיי.
אף אחד לא, אפילו פשוט מתלונן, כי יודעים שלא יעשו כלום.
שמעון, תודה רבה שהתקשרת ושיתפת אותנו וסיפרת.
תודה רבה.
אורלי, מילה לפני שאנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, מה שעולה מה... שיחות עם האנשים, זה חוסר העונים והתסכול הזה. והרי מה הפחד הגדול שלי בתור אזרח כאן? שכל אותם אזרחים שומרי חוק, שכל מה שהם רוצים זה להוריד את הראש, כן? ולהמשיך הלאה, יאלצו בסופו של דבר גם הם להגיב באלימות, כי לא תהיה להם ברירה בשלב מסוים, או שזו תהיה הגנה עצמית, זה הכי מסוכן.
בדיוק.
כי זה לגרור את כולנו למקום שאנחנו בכלל לא רוצים להיות בו.
נכון, והעניין הזה של להוריד את הראש, ויש כאלה שבכלל לא הגיעו להתלונן במשטרה, כי הם אומרים, למה אני אלך? גם ככה זה יסגר מחוסר עניין הציבור, או שלא בכלל הוא יחקר, ועולם כמנהגו עם אשר. אני אוריד את הראש רק שהוא לא יתקרב אליי ולא יפגע בי, אבל כמו שאת אומרת, אנחנו יכולים למצוא, אזרחים שומרי חוק, אזרחים טובים יכולים למצוא את עצמם, מגינים או על בני משפחתם שאיתם ברכב, מחשש שיקרה להם משהו, ולקחת את החוק לידיים. זה בדיוק העניין.
אולי, אנחנו נצא להפסקת פרסומת, ואנחנו תכף נחזור. אנחנו עדיין מקבלים את השיחות שלכם וממשיכים לדבר איתכם. פרסומת ותכף חוזרים. 11:37 כאן בסדר יום. אנחנו בשעה שמוקדשת בראש ובראשונה להזנה לכם, המאזינים. אנחנו מדברים איתכם על חוויות שעברו עליכם של אלימות, בעיקר בכביש, לא רק, מהתקופה האחרונה. אולי אלקלעי, שלנו, יחד איתנו, מלווה את השעה הזאת. שלום אורלי.
שלום קרן, את לא מבינה מה קורה אצלי בטלפון. בערך מה שקורה אצלך ואצל מירית וכל הצוות?
כן, תגובות מאנשים...
לא רק תגובות, אני מקבלת מחבר טוב, קולגה. יש לי סיפור מצולם. שאלתי אותו, התלוננת? לא, התייאשתי מראש. חוסר אמון. ואני מדברת על קולגה.
כן, כותבת לי מה קרה. אוקיי, אישה שהיא גם עורכת דין, ויש לה הרבה יכולות בחיים. מדריך בחוג שחייה במתנס, פגע בכוונה בבן של אחי, ילד בן 6. יעצתי לאחי שלא לפנות למשטרה, כי הילד יצטרך לעבור חקירה, אבל בסופו של דבר יסגרו את התיק ממילא. הייאוש הזה, כן? מכך שהמוסדות יכולים לסייע לנו, הוא המטריד, הכרסום הזה באמון שלנו הוא מטריד, כי זה מה שגורם לנו בסופו של דבר לפנות לערוצים הלא טובים, הלא נכונים, של לקיחת החוק לידיים, שאני מאוד מקווה שאיש מאיתנו לא יגיע אליהם, אבל לפעמים אנחנו שומעים כמעט את הכמיהה אליהם. אני רוצה להגיד שלום, תכף תהיה איתנו חן ארצי סרור, שלום לחן ארצי סרור.
בוקר טוב.
כתבת אתמול בידיעות אחרונות על הרומנטיקה של הפלנגות, בדיוק בהקשר הזה. תהי איתנו, בבקשה, אני רוצה להגיד, לשמוע עוד סיפור אחד, ואחרי זה להמשיך ולדבר איתך על זה. שלום לאבי.
היי, בוקר טוב.
מה קרה לך על הכביש?
וואו, הרבה דברים. תראה, אני כל היום על הכביש, אבל האמת שלא רציתי לדבר על זה יותר, רציתי לדבר על זה, על מערכת האנישה שלנו. זה לא ייתכן.
בוא נתחיל, אבי, תספר לנו את הסיפור שלך, מה קרה שם?
לפני שנה בערך, נסעתי עם המשפחה, היינו בדרך לתל אביב, ומישהו באופן פרוע ביותר, אני מאמין שהוא נסע על יותר מ-200, עקף אותי מימין, משמאל, והגענו לצומת ביחד. והורדתי את החלון, ואמרתי לו, חבר, אתה נוסע באופן פראי, אתה תהרוג אנשים ככה. עוד לא הספקתי לדבר, הוא הוציא עלה מהאוטו, ובא רצה לתת לי את העלה בראש, או על האוטו, או לא משנה מה. ואמרתי לו, חבר, אני אומר לטובתך, לא, אתה נוסע באופן פראי. התחיל לקלל, התחיל זמר, סע, מי אתה, זה, כל מיני זה. ואשתי נכנסה קצת לפאניקה, אז המשכתי בנסיעה ולא... לא עצרתי ולא כלום, כי אמרנו שלא יקרה כלום, כי גם הילדים היו באוטו. תראי, אבל עוד הפעם, אני כל היום על הכביש, ואני רואה דברים מחרידים, ואני רואה איך אנשים מתנהגים בכביש, ואני אומר, ריבונו של עולם, לאן אנחנו רוצים להגיע? זאת, יש לי, הבן שלי הגדול הוא עכשיו בצבא. הוא אומר לי, ביום שבת דיברנו על זה, כי ראינו חדשות, וראינו מה קרה עם הבחור שנתקל. את יודעת מה הבן שלי אומר לי? הוא אומר לי, אבא, אתם אשמים. אני אמרתי לו, למה אבא, למה? אני גידלתי אותך ללכת עם סכין, או עם עלה, או עם אקדח, או לא יודע מה. אז הוא אומר לי, לא אבא, אבל אתה צריך לראות איך ילדים מדברים אל ההורים שלהם, איך ילדים מתנהגים להורים שלהם. בקיצור, השיח התרבותי שנהיה לנו, בכלל, בכביש, ברחוב, בבית, הוא נהיה פשוט גועל נפש, אין כבר כבוד לכלום. היום בן אדם מבוגר לא יכול להעיר לילד, היום כלום כבר אי אפשר לעשות.
כן. אבי, תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה רבה שהתקשרת ודיברת איתנו.
משתנה בקרוב, ורק דרך מערכת האנישה, שום דבר אחר לא.
אוקיי, מערכת האנישה. אמרה מקודם, אחת המרואיינות שלנו דווקא אהבתי את המשפט של הילדים מחנכים, מבוגרים מאנישים. אומרת שוב פעם שלום לחן ארצי סרור, עיתונאית ידיעות אחרונות.
בוקר טוב.
כתבת אתמול, אני גם נגעתי בזה בפתיח שלי בבוקר, שכשאנחנו רואים אירוע אלימות, הדבר הראשון שבא לנו לעשות זה שמישהו ישבור את העצמות למי שהיה אלים. אבל זה הרי לא הפתרון.
זה גם לא הפתרון, וגם אולי באמת כדאי לדבר על האקוסיסטם. כלומר, אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים על מערכת האנישה, על המשטרה, על גופי הביטחון וכו' וכו', אבל בסוף השאלה היא מה התדר התרבותי. כלומר, מה המסר, באיזה אקלים אנחנו חיים. ואם אנחנו חושבות שאין קשר בין האלימות בכביש לבין החייל שמוריד אגרוף לאדם על הקרקע, לבין הגרפיטי באבו גוש הרכבים שהוצטו שם יום אחרי פיגוע, לבין נשים שפוחדות לרדת לחניון בחושך לבד, כי הן לא יודעות מה יקרה להם, אם אנחנו חושבות שאין קשר בין האופן שבו ילדים יכולים לדבר אל המורים שלהם, החיות בבית חולים יכולות לספוג ממטופלים או מבני המשפחות שלהם, אז זאת הבעיה שלנו, הנתק הזה, ההנחה שכל מקרה הוא לגופו, ושמה שקורה בחברון הוא לא קשור לכביש, ושמה שקורה בכיתה לא קשור לבית החולים, מה שקורה בתוך הבית לא קשור למה שקורה במרחב הציבורי. ואני חושבת שאם אנחנו שואלות מה המערכת הכי, הכי משמעותית שמקודדת אותנו, שמייצרת לנו איזשהו קוד תרבותי, ברור שזאת קודם כל מערכת החינוך והתרבות הפופולרית, שהיא מערכת מחנכת לכל דבר ועניין, היא פשוט פועלת באופן אחר.
זאת אומרת, מערכת החינוך והתרבות הפופולרית, ותרבות
אולי אפשר להגיד הפוך.
הפוך, כן, בדיוק. תרבות פופולרית, זה בעיקר היה פעם טלוויזיה, היום זה הרבה יותר רשתות חברתיות. אבל עדיין גם טלוויזיה שיש לה השפעה מאוד גדולה.
גם רדיו אגב, האופן שבו אנחנו יכולות לנהל שיחה ברדיו, זאת שאלה. כלומר, אנחנו יודעות שאפשר לפתוח בשעות מסוימות את הרדיו, ורק לשמוע צעקות, כי אלה חוקי הפורמט של התוכנית. או לא משנה, אנחנו באותה מידה יכולות לראות את הפאנלים האלה בטלוויזיה. מה אנחנו מוכנות לסבול ומה אנחנו לא מוכנות לסבול? בדיוק ראיתי אתמול מישהי ששאלה בקבוצת פייסבוק כלשהי, אני שואלת אתכם כאימהות, האם כשאתם רואות קטטה ברחוב של ילדים או נערים, או התנהגות לא הולמת, האם אתם תאירו? אני נדהמתי מהתשובות. הרוב המוחלט של אנשים, זו קבוצת נשים, כתבה שהם לא היו מהירות, אלא אם כן יש שם אלימות קיצונית. שאני אומרת קיצונית, הכוונה זה סכין. אם ילד משפיל מישהו, אם יש קטטה של כמה נערים בני 15, הם לא יתערבו.
אבל את יודעת למה הם לא יפחדו? לא יתערבו.
כי הם יפחדו,
בדיוק, כי הם מפחדות מהילדים האלה או מההורים שלהם.
בדיוק, הם מפחדות מההורים יותר ממה שהם מפחדות מהילדים. כלומר, השאלה שלי, מי השותפים שלי? בכל פעם שאנחנו נכנסות למרחב, אנחנו מנסות להבין מי השותפים שלנו, מי האנשים שיהיו מוכנים או מוכנות להיות שם לצדנו. את מבינה שיגבו אותנו. עכשיו, אם אין לי גיבוי, אז כל אחד מתנהג כמו יחידה נפרדת, הוא לא חלק ממערכת, הוא לא חלק מקהילה. ואז הוא הרבה יותר חלש והרבה
הוא
גם הרבה יותר חלש, ולכן הוא גם יותר אלים. כי אם אני יותר חלש, אז ברור שאני רוצה פלנגות, ברור שאני רוצה שמישהו יחביר בשמי, ברור שאני רוצה שיהיה לי איזה בן זוג גדול וחזק שיאיים על מי שיאיים עליי, כי אני יודעת שאין לי גב. ואם תחושת הביטחון הבסיסית הזאת לא קיימת, אז אין לנו בכלל יכולת להתנהל. וגם אולי חשוב להוסיף את הסיפור הפופוליסטי. כלומר, אנחנו מזהים את הפחד, אנחנו מריחים אותו, ואפשר להגיד עליו כל מיני דברים. אפשר לחזק את השבטיות ולהגיד בוא נשאל מי בעל הבית, אנחנו עכשיו ניתן גב לשוטרים וניתן גב לחיילים ונפעיל עוד כוח, וזה דמיון שאם אנחנו נפעיל עוד כוח אז אנחנו נמנע אלימות. זו דרך אחת. והדרך השנייה היא דווקא לחשוב אולי אם המרחבים יהיו פחות אלימים, אם המשטרה ועם הצבא ינהגו בקוד אחר וישתמשו בכוח בצורה אחרת, יכול להיות שגם האקלים החברתי יהיה אחר.
את יודעת, אני חושבת הרבה פעמים על שרשורים ברשתות חברתיות, בטוויטר או בפייסבוק, שמישהו כותב על משהו נוראי שעשו לו. אלים, פוגעני. וחלק מהתגובות יהיו, הייתי תולה מהביצים את מי שהיה עושה לך את זה. חלק מהתגובות, מכיוון שאנחנו מרשים לעצמנו את הדבר הזה, וזה גם נראה לנו הדבר הנכון, ואנחנו בתוך זה, הן תגובות שהן בעצמם קריאה לאלימות פוגעני. חמורה לעתים הרבה יותר. וזה חלק משיח אלים אינסופי שאנחנו נמצאים בו כל הזמן. גם אם אנחנו בעצמנו לא שותפים לו, אנחנו בתוכו, אנחנו קוראים אותו כל הזמן. אנחנו שומעים אותו כל הזמן. זה גם חלק מהעניין. הקלות הזאת של הדיבור על אלימות.
אני גם חושבת שאם יש לאדם חוויה מיטיבה, כשהוא מותקף או מותקפת, או כשהוא נמצא בסכנה, אז זאת פעולה של תיקון. כלומר, אני יכולה להגיד שאם אישה חוותה על צורך העניין הטרדה, והיא באה והתלוננה, לא משנה, אוקיי? צורך העניין במקום העבודה שלה התלוננה לממונה על ההטרדות המיניות. והדבר הזה טופל כמו שצריך. ברור שכל תפיסת הביטחון שלה וכל האופן שבו היא מסתכלת על העולם הוא מנקודת מבט אחרת לגמרי. וקודם דיברתם על אלימות בכבישים. בדיוק לפני שנה אני נסעתי עם הבת שלי שהייתה ממש תינוקת, בת 2.5 ברכב, ונהג אופנוע שעקף אותי, דפק לי על החלון, בתמימותי פתחתי אותו, הוא בא לדפוק לי את הקסדה בפרצוף. ואז הוא ראה שיש תינוקת ישנה מאחוריי. אז במקום לדפוק את הקסדה בפרצוף, הוא פשוט שבר לי את שתי המראות. וברח משם. אני הייתי בהלם, אבל למזלי, הרכב שלידי, אגב סולידריות, צילם את הלוחית רישוי שלו. והתקשר יחד איתי למשטרה, והמשטרה, והפלא ופלא, עשתה את עבודתה. היא אשכרה שמה מחסום, היא עצרה את הבן אדם באותו הערב, וכמובן נגמר באיזה הסדר, ולמרות שהיו לו עבירות אלימות קודמות, הוא שילם 1,000 שקל ויצא לדרכו, אוקיי? אני לא חושבת שזה נגמר טוב. אני בטוחה אגב שהוא יעשה את זה שוב, זה היה ברור, הוא לא היה אימנו, כאילו היה... אבל מה שאני אומרת זה שהאדם הזה ברחוב, שהיה איתי ברגע המאוד מאוד נוראי ומערער הזה, ברמה שלא יכולתי לנהוג באותו כביש עוד הפעם, איזה תקופה, מרוב פחד וטראומה, האדם הזה מבחינתי הוא הסמל של הדבר הזה, של כן להסכים להאמין שיש חוק, ושאם מישהו יצלם את האוטו ויתקשר איתי למשטרה, יקרה משהו, מישהו ישים מחסום ויתפוס אותו, כלומר יש לזה איזשהו סיכוי.
התיקון פה, זה בסופו של דבר מה שגרם לך לצאת עם חוויה אחרת. זה מה שבסופו של דבר גורם לך לא להיות מיואשת.
וזה הסיפור הנדיר, לא הסדיר.
כן, בדיוק, בדיוק. והעובדה היא שהסיפור שלך הוא היוצא מהכלל, ולא הכלל, זה מה שמייאש אותנו, אבל זה לא מייאש אותנו באמת. אנחנו חייבים להמשיך גם לדבר על זה וגם להציף את זה.
יאוש בפריבילגיה.
כן, בדיוק. יאוש אינו פתרון לדבר. חן ארצי סרור, עיתונאית ידיעות אחרונות, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
להתראות, ביי ביי.
אורלי, את יודעת, קרן, את אומרת שאסור להתייאש, ואני ממשיכה לקבל, אני מקבלת עדויות מצולמות.
את יודעת מה? אז בואי, יש לנו עוד חוב לפרסומת, ואנחנו מיד אחרי הפרסומת נחזור אלייך, ונסיים יחד איתך ועם העדויות הנוספות האלה, את השעה המיוחדת שלנו כאן. אז פרסומת ותכף חוזרים. 11:52, כאן בסדר יום, אנחנו בסופה של השעה שלנו, שעה שבה שמענו בעיקר אתכם, מאזינים ומאזינות שלנו, על חוויות שעברתם של אלימות בעיקר בכבישים. אורלי אלקלה הלוותה יחד איתי את השעה הזאת. אורלי, במהלך כל השעה הזאת את מקבלת עוד ועוד הודעות.
הודעות ותיעוד, תיעוד מאירועים שהראה לנהגים בכביש, והם מבקשים ממני, חלקם אפילו לא התלוננו, הם מבקשים ממני שאני אסייע להם להגיע למי שצריך בכדי ש...
במשטרה? העניין
הזה... כן, כן, mm-hmm. בכדי שזה יתברר. מישהו מכר טוב מילדות, שולח לי תיעוד, שהוא עומד בתחנת דלק, נהגת נכנסת, מסתבר שהיא שיקורה לאחר שהיא מתוודה גם אחרי השוטרים, שהיא עושה ריברס והיא הופכת את הקטנוע עליו. היא מתוודה גם בפני השוטרים, שכן היא שתתה ערק, עושים לה בדיקת ינשוף, ושולחים אותה לנהוג חזרה הביתה.
מה?
כן.
זה לא אלימות, זה, סליחה, לא נעים לי להגיד. זה...
וכשאני שואלת למה...
רשלנות אדירה של המשטרה.
וכשאני שואלת למה לא התלוננת, אז אין לו אמון במערכת, אם שוטר שולח את אותה בחורה צעירה, לאחר מכן הביתה נוהגת, ויתרה מזו, כשהוא רוצה להתלונן במחש, כלפי השוטרים, נגד השוטרים, על ההתנהלות שלהם, כי היא מתועדת. זאת אומרת, זה לא משהו לא מתועד.
כן, וכאן...
מבקשים ממנו להגיע לירושלים, לבזבז יום עבודה, להגיע למחש. מוצאים מהבן אדם את כל האמון והרצון שמשהו
לשתף פעולה עם המערכת. וזה משהו שהוא מטריד לא פחות בהקשר הזה, כי השרידים של האמון זה עוד באמת החוטים שעוד מחזיקים אותנו כאן כחברה, והם נורא משמעותיים, אנחנו לא יכולים לוותר עליהם. זאת אומרת, עם כל הייאוש שאולי עלה מהשידור הזה, בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לוותר על זה, אנחנו לא יכולים לוותר על המשטרה, לא יכולים לוותר על חינוך, לא יכולים לוותר על להיות בני אדם.
אסור לנו, אסור לנו, וכן תציפו, תלכו תתלוננו. ואם אתם רואים ששום דבר לא זז בתלונה, שלום, אנחנו כאן.
כן, בדיוק. דברו עם אורלי, דברו איתנו, תפנו אלינו. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה, ואנחנו נמשיך ונטפל בזה.
בדיוק.
אורלי אלקלעי, תודה רבה שליווית אותנו בשעה הזאת, עם הידע והניסיון שלך. מאזינים, תודה רבה לכל מי שפנה, מתנצלת בפני מי שלא הספקנו לעלות לשידור. אני יודעת שזה קורה תמיד בתוכניות מהסוג הזה. אנחנו נחזור ונדבר על זה. אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו. אנחנו נרצה להמשיך ולהציף את הנושא, גם אם לא בשעה מיוחדת, אלא באופן נקודתי כל פעם בנפרד. נגיד תודה לעורכת מרית אושם מיטרני, בהפקה יהודנות שוקרון ידידיה ושיר ליוויל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. תודה רבה לכם, המאזינים, אלה שזינו לנו ואלה שהשתתפו בשידור. אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותה השעה, 10:00, איפה שאתם לא נמצאים, תשמרו על עצמכם ותתנהגו יפה אחד לשני. בבקשה, פשוט תתנהגו יפה אחד לשני. יאללה, ביי.